כשהיית בת 19, אח שלך נפטר מסרטן. איך זה משפיע על המשך החיים משם?
זה ממש שאלה באמצע. איך ממשיכים משם? אני חושבת ששם התחילה ההבנה שלי במהות השינוי, כאילו מהות המילה שינוי, מהות ה... מה זה בכלל? אני באה מבית דתי, אחי הבכור, אדם הכי קרוב לאז בערך. הייתי בשנה שנייה, כאילו, ממש באמצע של הצבא, כאילו, אז גם שיניתי תפקיד כדי להיות עם גיסתי והבן הקטן שלו שהיה בן שנה וחצי. וזהו, והייתי צריכה עכשיו לבחור אם אני ממשיכה אותו.
מה הכוונה ממשיכה אותו?
הוא היה קצין, אחי השני לא היה קצין, וכיוון שהיינו מאוד קרובים, אז כאילו הייתי סוג של... עושה מה שהוא עושה, כי אתה יודע, כאילו הולכת בנעליו, אז הולכת להיות קצינה, שבשום פנים ואופן לא רציתי. הדת הזה פתאום הגיע לאיזשהו, היא תמיד הייתה אצלי בשאלה, לא עניין של כן או לא, אלא בכלל בשאלה. והייתה לי איזושהי התחזקות רגעית, מה שנקרא, היא לא הייתה רגעית של רגע, אלא רגעית מבחינת זמן, אם אנחנו מסתכלים על שנים, ואז כאילו הבנתי שלא, זה לא היה קשור אליו, אבל הוא היה, אתה יודע, כנראה שהמוות היה שם איזשהו טריגר, שעד היום אני אפילו לא מנסה להסביר לעצמי אותו, כי כל הנושא שלי עם דת הוא... היא קיימת, זהו, כאילו. כאילו, היא לא משהו שאני חושבת שאני... אני חושבת שזה עבודה בעיקר. ההורים שלי דתיים, אחותי, יש לי מלא משפחה דתית, אני מאוד מכבדת, וכל אחד עם האמונה שלו, וזה הכי חשוב. נורא מפחיד. מבהיל זה... אתה נתקל במשהו, כשאני חושבת על נתקל ונפילה, יש לי פשוט כמה נפילות שפשוט גורמות לי לצחוק נורא. אבל זה מבהיל, לא מצחיק. כאילו, אתה נתקל במשהו... ואין לך במה לאחוז, כאילו אתה נופל ואין לך במה לאחז. אז יש כאילו פרק זמן שאתה לא יודע מה קורה. ומפחיד, מפחיד זה ארוך יותר. אני לא יודעת איך, יש לי איזשהו הבדל בשבילי, אבל כאילו הפחד הוא...
אולי זה פחד ממשהו כבר יותר מוחשי?
הוא יותר תופס את הגוף לאורך זמן. הוא כאילו, כן, הוא... יותר מוחשי. הבעלה שלי הייתה שם יותר מהכל, אני חושבת, גם המקום של, בגלל הסיפור שלו, סרטן אף פעם לא הפחיד אותי, גם לא להגיד סרטן, גם לא להיפגש עם אנשים, להיות עם חולים לפעמים, כאילו זה לא היה משהו שהבהיל אותי אף פעם. גם במשך
השנים... לפני כן את התכוונת?
כן.
אוקיי.
גם במשך השנים, אתה יודע, טיפולים ועניינים, ואתה יודע שדברים מתקדמים. אבל עדיין, המילה סרטן היא די שווה למוות.
כן.
וזה היה נורא מבהיל. זה היה מבהיל עד לרגע שפגשתי את הכירוג, את הרופא שלי, שבעצם ליווה אותי, שכאילו, כל ה... בהלה הזאת היא הייתה עד הפגישה איתו, כאילו גם מאוד רציתי להיפגש כדי לדעת מה קורה, איפה אני עומדת, כדי לדעת האם אני עומדת למות או לא, אם יש אפשרויות בעניין. וברגע ש... וההורים שלי, כאילו, ניטרלתי את המחשבות אפילו עליהם. ואחרי השיחה איתו, גם אחרי היה לי איזה סיפורון קטן של נפילה לתהום, אבל לא בגללו, אלא בגלל עודף אינפורמציה, שהבנתי שיש מצב לחוויה מתקנת בשביל ההורים שלי. כאילו זה היה מאוד מצחיק המחשבה הזאת. הבעלה נעלמה, ואז התחילו כל מיני פחדים באמת, אבל כבר לא היה את הבעלה הזאת, שאני חושבת שהיא משהו מאוד... אני ממש יכולה, היא ממש מתוארת לי כנפילה לתהום.
אני מאוד יכול להתחבר מהמקום שלי, שכשאני קיבלתי בשורה על סרטן, אז גם יש את הימים הראשונים שאתה לא יודע מול מה אתה עומד, אני חושב שזה השלב של הבהלה שאת אולי מתארת, עד השלב שכבר מספרים לך יותר מה, מה צפוי בהמשך, ואז זה באמת הופך להיות יותר, יותר ברור, אז אולי באמת הבהלה זה השלב הזה של ה... באמת של האי ידיעה המוחלט של מה יש לך ומה זה אומר וכולי, שבאמת אין לך במה לאחוז.
כן, אני חושבת שזה בהחלט אפשר להגדיר את זה ככה.
טוב, אז אנחנו נחזור לשם, אנחנו okay. ככה רק היינו בפתיח של הדבר, אז אנחנו הולכים ככה לצלול ולעמיק מיד אחרי זה.
הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת, אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת, ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי, ולא רק לשנות, אלא בעיקר להשתנות, ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי, תוכלו לשמוע את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך, במקום את מה שנוח, כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן שטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, iTunes, Spotify, Google Podcast ואחרות.
ברוכה הבאה, נועה גביש.
ברוך הנמצא.
אז נועה, אישה, אימא, בת זוג, וחיה בתנועה מתמדת, ככה הגדרת את עצמך.
נכון, ממש.
אז קודם כל, ברוכה הבאה. ואני פגשתי אותך, אני חושב שזה היה למעלה משנה, דרך קמפיין מימון המון שעשית לספר שלך, מוות קטן, אתה מדבר
כן,
עליו.
כן, הפתעת אותי. הפתעת אותך? לא, פתאום הבנתי שאתה הגעת דרך הקמפיין.
כן, והאמת שאני אפילו לא זוכר איך הגעתי לדף של הקמפיין, אני לא, לא, ממש לא זוכר איך זה קרה. ואז ראיתי שבעצם את עושה קמפיין מימון המון לספר שנקרא מוות קטן, שמתאר בעצם סיפור חיים של מישהי שפוגשת סרטן, ואיך זה משפיע אחר כך על כל ה... מסע המיני שלה בהמשך החיים, והסיפור תפס אותי. ואז קראתי קצת עלייך, וראית שגם את מחלימה מסרטן וכולי, ואני לא יודע, יכול להיות שבגלל שזה עוד טרי אצלי העניין, רק 3.5 שנים אחרי, אז את יודעת, הקשב רגיש למקומות האלה. ואמרתי, יאללה, כאילו, תמכתי בפרויקט, והאמת ששכחתי.
כן, לקח לזה זמן לצאת.
לקח זמן, כן. שכחתי עד שפתאום יום אחד הגיע ספר בדואר.
זה הכי כיף לשמוע.
כן, כן. ולקח לי כמה רגעים, אני אגיד רגע מה זה הדבר הזה ולמה זה הגיע, אלא אז פתאום נזכרתי בקמפיין. והאמת שקראתי אותו ממש בימים ספורים, אני חושב שיומיים שלושה קראתי את הספר, ומאוד מאוד אהבתי. מאוד אהבתי, מאוד התחברתי, ככה גם פגש אותי בכל מיני מקומות של דברים שאני עברתי בכל מיני סיטואציות, ואמרתי, יאללה, יהיה מעניין להכיר, ואני אגלה פה סוד גם לך וגם לכלל האנשים ששומעים, ושאני מזמין אנשים לפודקאסט שמעניין אותי, שיהיה לי מעניין לדבר איתם, ושיהיה לי מסקרן, אז מתוך אגואיזם צרוף.
אנחנו דרך אגב כמעט הכל עשינו שם.
לגמרי. אז מתוך אגואיזם צרוף, אמרתי שיהיה מעניין לדבר, אז וולקם ושמח שאת כאן.
ואני מאוד שמחה שהזמנת.
אז השאלה שאני בדרך כלל פותח איתה זה, מי זו נועה?
וואי, זו שאלה גדולה. אני זוכרת השאלה ששלחת, ואני אמרתי, אוקיי. זאת אני, כמו ש... נועה קריר לשערה. אני חושבת שנועה היא באמת, כמו שהגדרת אותי שם, כמו שאישה, אימא, אני אדם שהנושא של התנועה הוא משהו בלתי נשלט אצלי, זאת אומרת, כל הזמן צריך לקרות משהו. לא תמיד אני לומד, לא תמיד אני זאת שמזיזה. לפעמים אני מחכה שהמשהו הזה יקרה מבחוץ, אבל...
כן, כמו סרטן.
אני חושבת שהסרטן היא מאפרופו, למרות שזה לא נועה, לא נשווה אותה למי זאת נועה, אבל הוא בהחלט חלק ממשהו שיצר אצלי תנועה מאוד גדולה. אם אני מסתכלת על עצמי במשך השנים, כשהייתי אימא, הייתי אימא. כאילו מאוד, כאילו עד היום אני אימא, אבל זה היה משהו שממש נעשה בתשוקה. יש לי את הקבוצה תשוקות מרפאות, שפתחתי בפייסבוק, שהיא קבוצת נשים סגורה, שאני חושבת מסע שלי של הסרטן הביא אותי להבין שהמון דברים שעשיתי בחיים שלי בעצם היו כל מיני תשוקות, כאילו שאני חיה על להבות, ups and down. זה לא פשוט, זה לפעמים מוריד. אני בן אדם שמאוד אוהב ללמוד, אבל סוג של אוטודידקט, זאת אומרת אני הומופתית בהכשרה שלי, אני דולה בהכשרה, גם בשני הדברים התעסקתי, שאלת אותי קודם, דיברנו על עסק, אמרתי שום דבר, unfortunately, לא ממש, אני מביאה לידי משהו מסחרי שיכניס לי כסף, אתה יודע, בצורה עצמאית. הייתי בעסקי האוכל, אני מאוד אוהבת, אני אגיד מאוד אוהבת, כמעט אמרתי מאוד אהבתי, כי אני שמה לב שבזמן האחרון זה חוזר לי, לבשל ולאפות, בכלל ההתעסקות במטבח עם משהו שהוא ממש היה תרפיה, היה לי בית קפה. אז נועה היא אדם שאוהב לחיות, אוהבת את החיים בתנועה, אוהבת את החיים הטובים. אני לא אוהבת לעבוד קשה, למרות שאנשים מהצד יגידו, כאילו, עסקי אוכל זה העבודה הכי קשה בערך שיש.
עסק קשוח.
והיה לי בית קפה שנתיים. אבל אני חושבת שיש הרבה דברים שאני לא רואה כעבודה קשה, אז אתה יודע, זה הכל עניין סובייקטיבי בסך הכל. ואני הרבה מאוד בחיים שלי חיפשתי ייעוד, מה שאנחנו קוראים לו. ואני מבינה שהחיפוש הזה אחרי ייעוד הוא חיפוש כואב.
למה? באיזה מובן הוא כואב?
כי זה, שוב, הכל מאוד אישי, כן? אצלי. לא תמיד אפשר, קודם כל לא תמיד, לא לכל אחד מאיתנו יש איזשהו ייעוד שהוא מרגיש, שהוא יודע, בכלל המילה הזאת, מי אמר שבכלל יש כזה דבר? עצם החיים שלנו פה, עצם הלחיות, הוא יכול להיות ייעוד, כי כמו שאנחנו יודעים, זה לא כזה פשוט.
כן, אבל יש לחיות ויש לחיות, תדעת. נכון. יש הרבה אנשים שחיים, תדעת, נקרא לזה מצב של walking dead, הם מתים מהלכים. זה גם סוג של לכאורה לחיות.
נכון. לא, אבל אני לא מדברת על לחיות על אוטומט, אני מדברת על לחיות גם כאילו להנות מכל דבר שקורה, שקיים. לא כל אחד מאיתנו הוא, הייעוד שלו הוא משהו, שוב המילה הזאת היא מילה שאני,
אני חושב שיש במילה ייעוד משהו שהוא להרבה אנשים יכול להישמע מאוד גבוה. איזושהי מטרה נעלה כזאת להציל את האנושות.
בדיוק, על זה אני מתכוון.
אוקיי, אז כן, אני לא חושב שלכל אחד יש מטרה נעלה להציל את האנושות, לא כל אחד הוא משה רבנו, או אמור להיות משה רבנו, כן, אבל אני חושב שכן, כל אחד ואתן יש לו פה איזשהו תפקיד, אם זה קודם כל אפילו תפקיד בחיים שלו עצמו, כאילו מול עצמו, לא, תדעת, עוד לפני שזה מגיע לאחרים.
נכון, לכן אמרתי שהחיפוש אחריו הוא כואב, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו נמצאים שם, עכשיו, יש כאלה שמאמינים שאם הם נמצאים במקום הנכון להם, אז הכל ורוד וטוב, והכל הולך בקלות, והכל זורם.
זה לא. עכשיו שברנו כמה לבבות.
אז כן, בדיוק. לא תמיד, אני יודעת שאני פותחת המון דלתות וחלונות לאנשים בכל מיני, במיוחד בנושאים האחרונים שאני נוגעת, בשנים האחרונות, גם במסע הסרטן שלי עצמו, אני התחלתי לכתוב החוצה, אני היו לי שתי אפיזודות, אז באפיזודה הראשונה.
שני מפגשים.
שני מפגשים עם הסרטן באותו מקום, ונפרדנו.
כמה שנים ביניהם?
חמש.
יש את העניין של החמש שנים הרי.
אז על החמש שנים, על הגבול, היה עוד אחד, ועכשיו אני שלוש שנים אחרי האפיזודה השנייה. ועדיין, והידיעה הזאת היא עושה, היא נורא, כאילו, התגובות שאני מקבלת על הספר, התגובות שיש לי בקבוצה, השיח שיש בקהילה, השיח שיש לי עם אנשים שפונים ומדברים, ואנשים שעוקבים אחריי שאני לא רואה ולא יודעת, ואז אני מקבלת כל מיני פידבקים בכל מיני צורות אחרות. אז זה צריך להיות מאוד מספיק. זה צריך לספק, ואני לגמרי שם, אבל אני חיה באיזשהו מקום של... אני עשיתי המון שלום עם עצמי, המון 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 שלום עם עצמי, אבל יש שם איזשהו חור קטן שכל הזמן מחפש את עוד משהו, את העוד תשוקה, עוד התרגשות, ואני מדברת על האיכות של העניין, לא על המה, אלא אני, כמו שאמרתי קודם, הקצב שלי הוא מאוד איתי, ואני, עם זה למשל, באמת, כמעט שלמה לחלוטין.
עם זה שהקצב איתי?
עם זה שהקצב איתי, כן, אני יודעת שדברים קורים אצלי מאוד לאט. ויכול להיות שגם זה מה שיוצר, כי פה למעלה הם קורים מאוד מהר. אז הדיסוננס הזה, ואני מודעת לו, אז כן יישבתי את זה. אני לא יודעת אם זה עונה לשאלה מי זאת נועה, היא כל כך הרבה דברים. אבל כן.
אם אני חוזר ככה, יותר ככה לתחילת החיים, אז אחת ההתמודדויות שלך הייתה בנערות שהיית אנורקסית.
אם דיברנו על תשוקה קודם ועל כן. עסקי האוכל שהתעסקתי איתם, אז אני באה מבית של שף קונדיטור. ומאוד אהבתי להתעסק באוכל. האנורקסיה הפתיעה גם אותי, בכלל לא הייתי מודעת לזה שאני אנורקסית. זה לגמרי מחלת שפע.
מחלת שפע?
כן.
תסבירי.
במקום שאין... תראה, קודם כל יש דברים, זה כמו של סרטן בזקנה של פעם, אנשים לא היו מגיעים לגילאים כל כך מבוגרים, אז... בכלל לא, אתה יודע, בגיל שלנו כבר, אני לא כך זוכרת, אתה צעיר ממני באיזה 10 שנים לדעתי.
8.
זה, אוקיי. אז בגילאים שלנו, אני ארשה לעצמי, אנשים כבר לא היו. כן. היום, אתה יודע, אנשים, הורים שלי, בני 89, פוטפו, בריאים, אתה יודע, לגילם. כן. כשיש לך כל כך הרבה, אתה יכול לבחור מה לא. כדי שישימו אליך לב, יש לך בחירה איך לעשות את זה, גם בדרך שאתה לא מבין שהיא רעה, אבל היא רעה. היא לגמרי נקראת בכתובים מחלת, בכלל כל ההפרעות אכילה, אבל אני חושבת שבעיקר אנורקסיה, כי אני לא אומרת את זה מתוך ידיעה שלא הסכילו אותי. היא מחלה שיש לך, היא מחלת השפע, כאילו כשאין לך מה לאכול אתה אוכל, כשאתה רעב כל הזמן אתה אוכל, וכשאתה רגיל שיש לך כל כך הרבה שפע, אז אתה יכול גם לא לאכול. אבל היא לגמרי נובעת ממצב נפשי, שאת לא מודעת לו בכלל. אני לא הייתי ילדה שמנה, אבל הייתי שמנמונת, כאילו, בסדר, גם גיל ההתבגרות, כן. זין, חטא, כאילו, נורמלי, שחלק מתעגלים ואז גובים, ואז עשיתי לעצמי באיזשהו שלב קצת דיאטה, ובשלב מסוים, אמא שלי היא זאת ששמה לב שזה מדרדר, זה השלב ש... גם את זה עשיתי מאוד בתשוקה, הייתי אומרת. מאוד נהניתי מזה שאני מרזה, ואיזה יופי, וכמה אני מרזה וזה, ועשיתי המון ספורט, ופתאום אני יכולה לחיות על חצי שקולית, ועוד, לא יודעת מה, גיל, חצי שקולית בבוקר וגיל בערב, זה מרגש, זה כאילו, מכל כך הרבה שאת רגילה ואוהבת לאכול, ואני בן אדם שאוהב לאכול, אז הם תפסו את זה מוקדם, אנחנו לא נספר את כל הסיפור. אמא שלי הבינה שיש שם משהו לא בסדר, אני ילדת קיבוץ, אז ישר במרפאה לקחו את זה, הראו לי כל מיני כתבי עיתונים, ועשו לי את כל הבדיקות הרפואיות לוודא שזה לא משהו פיזי שלא רואים. וכשהבינו שזה אנורקסיה, נשלחתי לבלינסון, עבודה עם פסיכיאטר, לא השפזו אותי אף פעם, תודה לאל, לא זונדה ולא שום דבר.
מה מוציא אותך מזה?
תשומת לב, המון המון תשומת לב. היה לי את הפסיכיאטר, או פסיכולוג קליני, או פסיכיאטר, אני לא זוכר בדיוק מי הוא היה, אבל הוא בהחלט היה איש מרשים, אבינועם, אני זוכר את השם שלו, ואני לא טובה בלזכור שמות. בבלינסון, שהיום נחשב שניידר, בדיוק איפה ששניידר בנוי, היה ביטן שהיה נקרא ביטן הילד או משהו כזה. הוא היה, שם זה היה. והייתה לי פסיכולוגית בקיבוץ. זה היה ממש טיפול כזה מקיף. וזה בעיקר בעצם מה שמוציא מהאנורקסיה, מלבד העזרים הרפואיים, מי כן. שנמצאת על סף, על סף קשה.
יש משהו שהם לקחת איתך משם, להמשיך
המון,
החיים?
המון, המון, המון. קודם כל, ההבנה של מאיפה זה צץ. של למה, הרצון לא לגדול, הרצון להיות פחות אישה, אולי קצת המאבק מול ההורים, כי הייתי ילדה מאוד טובה, גם הייתי ילדה מפונקת במקביל. כאילו, ככה אני רואה את עצמי לפחות. זה סוג של מרד, אבל לא מרד. הייתה שם איזושהי אמירה מול ההורים. וגם זה, ממה שיצאתי משם, זה קודם כל ההבנה שזה איזשהו, לא יודעת אם נגיד, נקודת תורפה. נקודת תורפה, זאת אומרת שאני יכולה בכל סיטואציה של מתח, של לחץ או כזה, ליפול לשם, ואז ללמוד איך להתמודד כדי לא להגיע למצב האנורקסי שהוא. מה שלא קרה לי אף פעם, כאילו, ידעתי להתמודד עם זה. וגם למדתי לאכול אחרת, לגמרי. היום אני, כמו שאמרתי, אני אוהבת לאכול, ואני גם מאוד אוהבת להתעסק עם אוכל. אני מבשלת בעיקר בעזרת חוש הריח, שזה תמיד מצחיק את כולם. אני מריחה, אני כמעט ולא תואמת, אני מריחה. וככה אני מגיעה לטעמים. לא שאני לא תואמת בכלל, אבל אני לרוב מריחה. ואני אוכלת כאילו בקצתים, כאילו אני תואמת מהכל. אתה יודע, זה במישור הפיזי, זה במישור של האוכל. אבל זה בהחלט מקום מאוד רגשי ונפשי. הוא קורה מכל מיני סיבות. הסיבה אצלי היה כנראה איזשהו ניסיון שיראו אותי ברמה אחרת ממה שראו אותי עד עכשיו. אז זה... וגם כנראה הפחד מלגדול, מלצמוח, מלהיות אישה.
אז אני חוזר ככה לנקודה שדי התחלנו אותה, וזה באמת המפגש עם הסרטן, ודיברנו על הבהלה והפחד וההבחנה ביניהן. כמה זמן בעצם את בתוך ההתמודדות הזאת? הסיבוב הראשון?
הסיבוב הראשון הובחנתי באוגוסט 2014, בסוף יולי. הבנו שיש שם משהו, הייתי צריכה לעבור 3 ביופסיות עד שהוברר בדיוק, היו 2 גושים. היה שם משהו לא ברור, וזהו, אנחנו מתחילים תהליך רפואי. הנפשי מגיע תוך כדי... אבל בעצם זה שידעתי שיש מוצא...
משהו נרגע?
זה, כן, זה הרגיע. כמו שדיברנו קודם על הרצון שלי להיות בתנועה ועל ההבדל והקצבים אצלי, אז כל הזמן רציתי להיות כבר אחרי, לראות אותי אחרי. עכשיו, אני חושבת שזה נורמלי בסיטואציה שלנו. כן. אני מניחה שעברת משהו דומה. אבל באיזשהו שלב הבנתי שזה תהליך שהולך לקחת זמן. בעיקר כל התרופות מנע, כי בעצם מה שקרה אצלי זה, ברגע שהבנו בדיוק באיזה גרייד זה ואיפה זה, ומה כנראה צריך לעשות, איזה סוג, לסרטן השד יש כל מיני סוגים, אז קודם כל עברתי את הניתוח להוציא, ואחרי שעברתי בדיקה לראות שאני נקייה ואין גרורות, אז כיוון שהסרטן שלי לא מגיב להורמונים ולא ביולוגי, אז כימותרפיה היא הדרך היחידה. ואז בעצם זה פעולות מנע.
כן.
שאני בחרתי כן לעשות, עם כל החשש. ומצאתי בעצם את הדרך לעשות את זה, נשמע מגוחך, אבל מצאתי דרך לעשות את זה נעים.
אוקיי.
בגלל זה אני קוראת לזה, קמתי אחר כך את הקבוצה של התשוקות מרפאות, כי... הבנתי שמה שיחזיק אותי בתקופה הזאת זה לעשות דברים שמרגשים אותי, שעושים לי, שמחיים אותי, ש...
אוקיי, זה מעניין, כי באופן הכי טבעי והכי אנושי, אז במקומות האלה זה נורא קל ליפול למקום הכואב והפצוע אתה יודע, אתה יותר לסקלה הקורבנית נקרא לו. מאוד, מאוד טבעי לי פה למקומות האלה, בסיטואציות האלה.
אז זהו, שזה אפילו מעניין אותי, ובטח כתבתי על זה פוסט אחד או שניים, שאף פעם לא שאלתי למה. אני זוכרת שנכנסתי להורים שלי, סיפרנו אחרי שידעתי בדיוק מה הולך לקרות, ושיכולה להיות חוויה מתקנת, כמו שאמרתי קודם, סיפרנו את זה אצל אחותי, כאילו באיזשהו מקום מוגן, שגם ידעתי שיהיו איתה אנשים אחר כך, עם ההורים שלי, עם אמא שלי בעיקר, אבל גם עם אבא שלי, ואני זוכרת שהגעתי אליהם לביקור, לא זוכרת כמה זמן אחרי, לא יודעת אם זה היה לפני הניתוח, אחרי הניתוח כבר, והשאלה שאמא שלי הרימה את עיניה למעלה ושאלה, זה למה אתה עושה לי את זה עוד פעם? שאלה אותו, את מי שהיא מאמינה בו מאוד. וזאת שאלה שבאמת לא שאלתי את עצמי למה, כאילו...
אבל לא שאלת למה, כאילו, בשום נקודה לא שאלת מה... אני אסביר דרגע בכיוון אחר את השאלה, אוקיי? כשאני בעיקר, אחרי שהחלמתי, שאלתי את עצמי למה במובן של מה יש פה עבורי. זאת אומרת, מתוך מקום או תפיסה שלי, שאני משכתי לעצמי חוויית חיים כזאת, ואני רוצה להבין למה עשיתי את זה.
כן, אז זה כן.
אוקיי.
אבל זה לא שאלה של למה, זה שאלה של מה אתה רוצה להגיד לי. לא למה אתה רוצה להגיד לי.
כן, לא, זה פחות למה זה קרה לי, אלא יותר כאילו מה יש פה עבורי.
מה אני עושה, מה זה רוצה להגיד לי. ואצלי אני חושבת שזה ישב על המקום של להיפתח, של לפתוח, של לא להתבייש, לא מהמובן של בושה, אלא מהמובן של ביישנות, שאני מפרידה בין השניים, כי אנחנו, לפחות אני, הדור שלנו, אני חושבת שזה גם עדיין אצלכם, אבל הדור שלנו חונך ל... אתה יודע, בוא נגיד חטא היוהרה, כאילו, מה יגידו השכנים, לשמור הכל בתוך הבית. ואני חושבת שהבפנוכו שלי תמיד היה משהו יותר מוחצן. אני זוכרת שכשהפייסבוק עלה לעולם, והגעתי אליו, לא זוכרת איך, אז מאוד רציתי לכתוב שם יותר, עדיין לא ממש הבנתי את הפלטפורמה, אבל כל הזמן היו קולות של מה פתאום, מה את חושפת, מה התמונות, מה פה, מה שם, היום אנחנו כבר בעידן אחר לגמרי בעניין הזה, אבל אז בהתחלה שלו. והסרטן אצלי היה לגמרי על... ככה בעצם, כי נוצרה לי קהילה בלי שבכלל, אתה יודע, רק מהפוסטים, רק מהשיתוף שלי. לא אגיד פוסטים, כי זה היה לגמרי שיתוף.
בעצם, תוך כדי התמודדות עם המחלה, את מתחילה לכתוב ולפרסם בחוץ?
אני כותבת הרבה שנים לפני כן, התחלתי דווקא בשירה, שירת חרוזים, אתה יודע, שחיים נחמן ביאליק וכאלה.
של פעם.
של פעם, ממש. אבל כן, אתה יודע, למגירה, לא יודעת אם אתה זוכר, מכיר את פורמים תפוז, אז אולי שם קצת ככה, כשעידן האינטרנט, כי הוא מעניין אותי, המקומות האלה. ואחרי שהייתי דולה, עם הדולה פתחתי שם, פתחתי לעצמי איזשהו בלוג, התחלתי קצת לכתוב, וכן, והסרטן, פשוט בלי לחשוב יותר מדי, אני לא אגיד, כאילו, אתה יודע, אפשר, אם מישהו יעקוב אחריי מתחילת הכתיבה עד היום, יש התפתחות גם מבחינת החשיפה וגם מבחינת הפתיחות, אבל עדיין, לפני כן כתבתי באיזה בלוג אנונימי, דווקא כתיבה קצת יותר אירוטית, כאילו היא לא הייתה ממש אירוט, כאילו היא הייתה גם וגם, אבל הייתה יותר, אני קוראת לה אירוטית של הנפש, כאילו הייתה שם יותר חשיפה כזאתי, ואז התחלתי לכתוב בפייסבוק ו... והתגובות, אתה יודע, איך הקהילה נוצרת מכל האינטראקציות האלה. אבל הכתיבה עשתה לי נורא נורא טוב, מאוד טוב. כאילו, היא גם לימדה אותי כל כך הרבה. בסוף הספר כתוב שהיא הייתה אחת התשוקות המרפאות הגדולות שלי, ואז אני מחליטה לקחת לעצמי לתקופת הכימו, קורס כתיבה כזה, מין, ולא רציתי איזושהי סדנה חד פעמית, רציתי משהו...
להתמשך.
שיתמשך, שיפתח אותי לעולם של הכתיבה, לא רציתי, כאילו, לא ללמוד לכתוב, כאילו, בעצם אף פעם לא מלמדים לכתוב, אתה יודע, זה למדתי שם. ובאמת קיבלתי, הלכתי לאיזה, לבית ספר שנקרא גיבור תרבות, הוא לא קיים היום, אבל הוא היה של יובל אברמוביץ' מאמנון ז'קונט. ושם למדתי המון, המון גוונים של כאילו כל מיני נושאים. אבל זה גם היה בשבילי תקופה נהדרת. אתה יודע, גם כתבתי המון המון המון.
הספר בעצם התחיל להיכתב
אז? הספר נכתב אז, כן.
תוך כדי החלמה?
תוך כדי החלמה, כן. אני כתבתי איזשהו סיפור שאמנון ז'קונט ערך, כאילו, בלימודים עצמם, ובעצם אמר, תקשיבי, מהסיפור הזה יש לך ספר.
וואלה.
ולימד אותי איך הופכים סיפור לספר בחיים שלי, לא? בוא נגיד שספר לא היה אחד החלומות שלי, או התשוקות שלי, אי פעם, בכתבה בלאישה שנעשתה עליי לפני כחודש, היא שאלה אותי אם יש לי עוד ספר בתנור, אז כן, יש לי רעיון.
בין רעיון לספר יש דרך, יש לי מלא רעיונות.
ארוכה מאוד, ארוכה מאוד. לא, יש גם את אלה שאתה יודע, כשכותבים בזה, יש לי חברה שהיו לה שלושה ספרים ongoing.
אני הוצאתי שניים, והספר השלישי כבר כמה שנים, הספרים השלישי, נקרא לזה, כבר כמה שנים מסתובבים בראש, הם עוד לא, עוד לא, אתה יודע.
אז אצלי יש משהו, אני רוצה, אתה יודע, אני כנראה אצטרך מאוד לרצות, או נראה. מראה, אני לא, כאילו, לא הופכת, בגלל שכתבתי ספר אחד, אני לא, כאילו, סופרת, אבל, כי ספר אחד הופך אותך לסופר, אבל אני לא יודעת אם אני אמשיך להתגלגל. וכמו שאמרנו, כמו שאמרתי קודם, הקצב שלי, אז you never know, ואני מזמן לא אומרת לעולם לא. כי זה כן משהו שיושב לי פה. אני גם מאוד אוהבת לכתוב, אבל אני... הכתיבה שלי היא סוג של אינטראקציה גם, גם עם עצמי, שקצת הזנחתי את האינטראקציה הזאת בכתיבה בזמן האחרון, אבל גם עם העולם. גם עם העולם.
אז בואי נדבר רגע על הספר, הוא נקרא מוות קטן. מוות קטן.
מוות קטן, קודם כל זה הברקה של העורכת שלי. זה אני חייבת להגיד.
האמת שבפרויקט מימון המון, אני חושב שהשם זה מה שתפס אותי. אני חושב שזה שם גאוני.
אז זהו, כן. גם אני חושבת ככה, אני אגיד, אני אעשה רגע סוגריים קטנות, אני עובדת בחנות של נשים שמתמודדות עם סרטן השד, שהקימה יאנה דרום, אני לא יודעת אם אתה מכיר או שמעת עליה, ואנחנו מוכרות גם ספרים שקשורים לעניינים, ובמיוחד שנשים שהתמודדו או מתמודדות כתבו. את הספר שלי אני בוחרת לא להציג שם.
למה?
כי השם הזה, הבנתי, מבהיל. הוא מפחיד, איך שנרצה.
אבל אתה נראה את הפירוש שלו, אין מישהו לא מבין.
בדיוק, זהו. כיוון שהפירוש לא כתוב פה, אז אנחנו קצת בבעיה. אני כן, יש נשים שאני ישר רואה שיכול להתאים להם, ואז אני מספרת להם ומראה, הוא נמצא שם, אבל הוא לא מוצג. מוות קטן, זה בעצם אורגזמה בצרפתית. זה התרגום המילולי של לפטיט מורטה. שלפטיט מורטה זה... תחושת המוות הקטן שמרגישים אחרי אורגזמה, זה כאילו לא האורגזמה עצמה, זה התחושה הזאת שכאילו אתה לא פה. כל אחד עם הזמן או עם הדרך שהוא מרגיש אותה. ולמה השם הזה הוא כל כך גאוני? אז אתה אחרי שקראת את הספר, אתה מבין. כתבתי היום פוסט תודה לעורכת שלי, אז כתבתי את זה שם. הוא מכיל בתוכו פשוט את כל הספר, את כל הרעיון... של גם התמודדות עם סרטן, שאנחנו, אני חושבת שבלי תקווה ואמונה, אתה לא יכול להמשיך, היא סוג של מוות קטן. זה, אתה נמצא, בדיוק כמו שאמרתי לך קודם, אתה רוצה להיות אחרי, אז נכון שבאורגזמה אתה רוצה לפעמים להישאר בתחושה, אבל עדיין יש את ה... זה כאילו תחושה של... אני אגיד של מוות, של לעצור, שהכל נעצר בתקופה הזאת של הטיפולים, של ההתמודדות, של ה... אז אני בתקופה הזאת לא כל כך רציתי לעצר, ואמרתי, לא, זה החיים עצמם עכשיו.
כן.
ומשם, כמו שאמרתי, נועה תנוע, נועה בתנועה, זה גם מתחרה, זה הכל בסדר. בילדותי בעיקר קראו לי נועה אופנוע, אז... לא, אבל... אז זה השם, ואני אגיד, כאילו בזמן האחרון היו כמה סקירות על הספר שלי, שנשים, חלק שקנו, שלא ידעתי אפילו, וחלק גם שנתתי לסוכרות. ואני, אחד הדברים שאני מאוד מקפידה לעשות, גם כי אני באה מהעולם הזה, אני כאילו מסתובבת הרבה בין אנשים כותבים, עזוב עכשיו סופרים, לא סופרים, ויש לי קטע עם ביקורת, אם מישהו לימד אותי לקבל ביקורת, זה היה אמנון ז'קון, שכשהוא עשה לי תאריכה לסיפורים, כאילו בלימודים אצלו, הוא כל הזמן הדגיש שהוא מבקר את הדרך, הוא מבקר את המיל, כאילו את, את, את הספרות, את לא, הכל, אבל לא את נועה.
כן.
אז מאוד
חשוב, זה מאוד חשוב, זה מאוד חשובה, כי הרבה אנשים לוקחים את הדבר הזה מאוד מאוד, יכולים לקחת את זה מאוד מאוד אישי.
אני יכולה להגיד שאחד הדברים שאני למדתי בשנים האחרונות, זה להתמודד עם ביקורת. לקבל אותה לגוף העניין ולא לגוף אי. שזה היה חלק, אני הייתי נעלבת נורא מהר, לא מראה לאף אחד, שוב, קשור לביישנות שלי, שכולם טעו לחשוב שאני דווקא גאוותנית, כי אני לא מדברת עם אף אחד מרוב, ושאני מתביישת. מה שלא רואים כרגע, כמו שאתה מבין. דרך אגב, בגלל זה אני אוהב את המיקרופון, כי לא רואים אותי. פניתי לקבוצת סוכרות, ושאלתי אם הם ירצו, אז אני נותנת את הספר, ואני לא שואלת עליו יותר אף פעם. זאת אומרת, אני גם הרבה פעמים אנשים שקנו בקמפיין או שקנו עכשיו, אני שואלת אם הוא הגיע אליכם, אני לא שואלת אם קראתם, כי אני באמת מאמינה שכל אחד יקרא מתי שנכון לו, אם בכלל, ואם הוא ירצה להגיב לי, הוא יגיב, כאילו לתת לי תגובה, אולי לספר לי. ואם לא, אז לא. וגם אותו דבר לסוכרות, כאילו, אמרתי למי שאמרתי, אני נותנת את הספרים, ואני לא שומעת ממכן, כאילו, אם היא כתב סגירה, תתייגו אותי, אני אשמח, ולא חשוב איזה. נורא חשוב לי גם, זה לא ספר שיהיה מקובל על כולם. אין מצב.
תכף נדבר קצת על מה יש בו.
בדיוק, אז אני רוצה גם לשמוע את זה. אז יש תגובות מאוד, הן מרתקות אותי, דווקא התגובות של הלא. לא שלא, כאילו, בינתיים על הכתיבה לא קיבלתי ביקורת רעה.
לא, בתוכן.
לא, למה? תחשוב, גם זה מותר.
לא, התוכן יכול להיות, בהחלט אני יכול להבין למה הוא יכול לעורר תגובות שאנשים יהיה להם קשה עם התוכן.
אבל גם הכתיבה, תראה, תכף אנחנו, כמו שאמרת, ניגע בזה, אבל אני פשוט רוצה רגע לחזור לסקירות, אבל גם הכתיבה עצמה, יש שם את כל הנושא של האירוטיקה, של הסקס. אני לא יודעת אם שמעת את הרעיון שלי עם ורדה, חג'יאל ז'קון. אז היא מדברת שם על זה שהיו לה קטעים של מבוכה, של שכאילו היא אמרה, כשהיא התחילה לקרוא, שאולי זה קצת פורנו. ואותי זה חייך, כי זה פעם ראשונה שמישהי שקראה את הספר, היא קראה אותו מאוד לעומק, התייחסה לזה, היא אחר כך המשיכה, והבנתי שהיא לא חושבת על זה ככה, אבל זה מה שזה היה לה בבום הראשוני. אני לגמרי חושבת שזה אירוטיקה, ואחת הסיבות שגם הוצאתי אותו וקיבלתי את הביטחון להוציא אותו, זה שמישהי שמאוד חשובה לי, שסופרת מוערכת, שקראה את הספר, לא את הספר, קראה חלקים ממנו, זה היה ספר בהתהוותו, היא אמרה לי, תקשיבי, אם אני קראתי את הסקס, ויכולתי לקרוא אותו, ונהניתי, לא נהניתי, אתה יודע, זה כבר עניין מאוד אישי, אבל היא יכלה לקרוא אותו, זה לא היה פוגעני, זה לא היה...
לא, אני לא חושב, נגיד, כאילו, בז'אנר הזה, שאני חושב שמאוד פרץ לעולם עם 50 גוונים של אפור, וכל מה שהגיע אחריו, אני חושב שהוא עוד יחסית עוד עדין.
כן, אבל אני מסכימה איתך.
אני חושב שהוא מאתגר את המחשבה הקונבנציונלית בהרבה מאוד דברים, אתה יכול לדבר על זה, אבל כאילו, אני חושב שמבחינה אירוטית, הוא לא מהכי נועזים.
אוקיי.
כך פחות בתפיסה שלי.
בסדר. בסדר גמור, זה אני מאוד משמח אותי לשמוע מגבר את זה, כי אתה יודע, זה בעיקר נשים.
אני יודע והתוודע, אני בזמנו שיצא אז 50 גוונים וכל זה, אני הייתי חייב להבין על מה כל הרעש. אז קראתי את כל השלושה.
גם אני.
והבנתי על מה הרעש, אבל כן, אז אני אומר, אם אני משווה את זה רגע לז'אנר הזה, אז הוא לא מהנועזים בהקשר האירוטי שלו.
נכון.
הוא יכול להיות יותר נועז בהקשרים אחרים, שבאמת מאתגרים את המחשבה הקונבנציונלית על אהבה, זוגיות, מיניות וכן הלאה, ודברים כאלה.
וזה מה שהתחלתי קודם רגע להגיד על הסוכרות, אז אחת מהן ממש, אתה יודע, שאלה שם שאלות, כאילו כשהיא כתבה את הסקירה שלה, בדיוק לעומק הדברים שאתה אומר, אבל גם על הנושא הזה של של מה אנשים חושבים על אדם חולה, על הנושא הזה של
המיניות
בתקופה הזאת, ובכלל על החברה שלנו, איך היא רואה אותנו, ואיך אנחנו אמורים להתנהג. כמו שאמרת קודם, מאוד קל ליפול למקום הקורבני, המסכן, אז שלא היו טעויות, אני מאוד נהניתי שטיפלו בי.
כן.
אבל היה לי מאוד חשוב לחיות.
אז אני רוצה רגע להקריא ככה כמה משפטים מהגב של הספר, ואז רגע ניכנס לתוכן שלו, בסדר?
אוקיי.
אז מוות קטן הוא ספר על מיניות נוטפת חשקים, אפילו בצילה של מחלה, על כמיהה בלתי נמנעת וחסרת מעצורים לחיים, גם תחת איום המוות, ועל מתיחת הגבולות בין המותר לאסור, כשממעל מחרחף הפחד האנושי הבסיסי מפני הסוף הבלתי נמנע. בעיקר זהו ספר על הרצון התמידי של בני האדם באשר הם למצות את חייהם ועל הפנטזיה להיות מלאי תשוקה, חושקים ונחשקים. פנטזיה שאינה מתפוגגת ואף מתעצמת נוכח החשש מן הנורא מכל.
אוקיי, אני יותר טובה בשאלות מכוונות. אני רק אגיד...
אני יכול, כן.
אני רק אגיד שכבר שמעתי יותר מאדם אחד שקראת הספר שאמר שאני... לא צריכה לתייג את הספר הזה כבז'אנר האירוטי, כי הוא לא ברומן הרומנטי בטוח, אין לו שום דבר מהרומן הרומנטי. או אירוטי...
האמת שאני גם לא בטוח שזה היה תיוג שאני הייתי שמה להבין כמי שקרא את הספר.
בדיוק, שזה, כמו שאמרת קודם, זה עניין של זוגיות, זה עניין של התמודדות, זה בכל זאת, זה ספר שיש בו אירוטיקה, הוא מחויב, האירוטיקה מחויבת שמה, במסגרת הדרך שהאישה עושה שם, שהזוג עושה שם. אבל הוא לא רומן אירוטי בשביל להיות רומן
כן,
אירוטי.
כן, בדיוק.
ולכן הפסקה הזאת היא חשובה, היא מסקרנת, היא בהחלט גרעין של הספר.
כן.
אבל חייבים לקרוא את הספר כדי להבין איך ולאן זה מתפתח.
אני לא רוצה לעשות ספיילרים.
בדיוק, זהו, כי יש...
אז בוא נגיד כן דברים שהם כן אפשר להגיד, כי הם פה על הכריכה, אז נדבר על... אז בוא נעלה אותם רגע, בסדר? אבל בגדול הסיפור בעצם מתאר, גיבורת הסיפור בעצם מגלה שהיא חולה בסרטן, ובעצם כחלק מההתמודדות שלה עם הדבר הזה, היא מחליטה לחקור את ה... מיניות שלה, תתקני אותי אם אני, איפה שאני ככה סוטה קצת, ובעצם מתוך החקירה הזאת, היא ובן הזוג שלה נכנסים בעצם לעולם של החלפת זוג, חילופי זוגות, ומשחקי שליטה ו-BDSM, ובעצם זה איזשהו מסע מיני, זוגי, כל אחד עם עצמו ביחד, שמתחיל בעצם, שמתחילים לנוע בו, זה בגדול ככה...
נכון, okay. אין מה לתקן.
כן. Okay.
וכל זה נעשה מתוך ההבנה שלה שמיניות זה בעצם יצר החיים הכי גדול שלנו.
אוקיי, אז בואי נדבר על זה רגע בתור התחלה.
קודם כל, אנחנו מגיעים לעולם דרך שם.
נכון.
אבל זה גם, מיניות זה גם אמצעי השליטה הכי גדול בעולם.
אוקיי, תגידי מילה על זה.
אני חושבת שזה מילה אחת, אי אפשר, כאילו אם נסתכל סביבנו, בכל עדה, קאט, דת, חברה, כל שככה העולם שלנו בנוי, בעצם שם, אם תסתכל על, על, על המיניות, אני בכוונה לא אומרת מין, סקס, כי זה גם מיניות, אישה, צנועה, כן. גבר, גם כן בחברות מסוימות צריך להתלבש בצורה מסוימת, היא בשליטה, היא תמיד, זו הדרך שאנחנו שולטים בחברה, זאת אומרת, למה יש זוגיות... אחד הפודקאסטים שהקשבתי לך, ששמעתי, היה של מלכה...
כן, מלכה ספקטור.
שהיא מטפלת מינית
בעיקר... מטפלת מינית זוגית, כן.
זוגית, אבל בעיקר עובדת עם גברים, שאני מסכימה איתה שם, עם כל כך הרבה דברים שהיא אמרה. זה היה מאוד מעניין. ואני חושבת שזה פשוט אמצעי... תחשוב על החברה שלנו, על הזוגיות, הזוגיות המונוגומית, מדוע ולמה... כאילו בצורה הנוכחית שלה, להסתכל בדתות, בכתות, זה ממש משתמשים בזה כאמצעי שליטה, בכל דבר. אז יש שם, כאחת שבאה מעולם ההומאופתיה, אז יש שם את דומה בדומה מרפא, שזה המשפט של ההומאופתיה, זה המשפט של ההומאופתיה. אז יש שם את ה... וגם סרטן, זה... אתה פתאום מרגיש שמישהו פלש לך לגוף ועכשיו הוא שולט בך, כאילו, זה, הוא משהו שאתה גם לא יודע מה ואיך ולמה. אני אגיד, כשהגיעה הפעם השנייה, שהיא כנראה הייתה, כשכנראה באיזשהו מקום ידעתי שהיא תבוא, יש לי מישהי שידע לעניין שבזכותה שליטה, כאילו בזכותה ובזרתה שליט קהילת תשוקות מרפות, אחת גם כן מנטורית אישה מהממת. כשהוא הגיע, זה היה מין כזה, שמה כבר לא היה בהלה.
טוב, כזה כבר סיבוב שני, את יודעת אולי יותר מול מה?
היו דמעות, היה איזושהי, מה פתאום, כאילו, אולי בעצם כן הייתה בעלה, אבל לא היה פחד, כאילו היה מין, היה שם איזשהו, כאילו נורא קשה לי להרגיש, להגיד את הזץ הזה ש...
לא עברה לך מחשבה של למה שוב פעם, כאילו בפעם השנייה?
אז זהו. גם שם לא עבר לי למה, אלא כאילו היה לי, זה מה שאני זוכרת מה, אתה מבין, אני לא זוכרת את ה... את הרופא שלי אומר לי, נועה, זה unfortunately הביופסיה חיובית, כאילו סרטן, זה מהמקומות שאתה רוצה שהכל יהיה שלילי, לא חיובי, כל התשובות שליליות ולא חיוביות. ואני יצאתי ממנו, טוב, יש משהו שלא שחררתי. זה מה שעבר בי. וגם ידעתי בדיוק מה.
אני יכול להבין. דעת?
ידעתי בדיוק מה. כאילו, אני שמה את עצמי כל הזמן... אל מול מה אחרים מצליחים לעשות או לא מצליחים לעשות. לא, זה לא באמת השוואה, זה לא שאני מסתכלת עליהם, זה לא משנה מי זה בכלל. זה אני, זה שלי. זה אני, תשחררי. את, יש לך את הקצב שלך, יש לך את היכולות שלך, יש לך את הידע שלך, יש לך את מה שכן ומה שלא, יש את היפה, יש את המכוער, יש הכל. וזהו. תסתכלי במראה ותראי אותך, לא אף אחד אחר, את לא יכולה להתקדם בקצב של מישהו אחר, את לא יכולה להיות מישהו אחר, את לא יכולה להתנהל כמו מישהו אחר, זאת אומרת, אנחנו, יש לנו מלא מנטורים בעולם הזה היום, המון מאז, במדיות החברתיות, מאז הרשתות, ובכלל, בגלל הגלובליזציה, המון השראה, יש בה המון טוב, אבל יש בה גם רע, כאילו.
אנחנו בעידן של פייקבוק, ושאתה מסתכל מסביב, ונראה לך שכולם חוץ ממך, חיים את החיים הכי מושלמים, הכי יפים, הכי טובים.
נכון.
ככה זה נראה.
היי היי, אנחנו מיד חוזרים להמשך השיחה המרתקת הזו. אבל שנייה לפני כן, אני רוצה להזכיר לכם את הסיבה שהפודקאסט הזה נוצר מלכתחילה. והסיבה היא לעורר באנשים את האנרגיה והמוטיבציה להניע שינוי בחיים שלהם. אנחנו לא הגענו לכאן כדי להישאר במקום. כמו בטבע, גם אנחנו כבני אדם. או שאנחנו צומחים, או שאנחנו נובלים. אז אם קיבלתם השראה מהפודקאסט הזה ואתם מרגישים את השינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך, ולא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות, ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחיים שלכם. מדובר בשיחת אימון לכל דבר ועניין שתוכלו להפיק ממנה ערך משמעותי, וגם תוכלו לקבל במידע על האופן שבה אני והצוות שלי נוכל לעזור לכם לעשות את השינוי שאתם רוצים. אז יכנסו כבר עכשיו לאתר לתאם את השיחה הזאתי. eranstern.co.il/doingchange. אני חוזר, eranstern.co.il/doingchange. ייכנסו כבר עכשיו לתאם את השיחה, ואנחנו כבר ממשיכים ברעיון.
נכון, אבל לא על זה אני מדברת. על זה מדברים הרבה. אני דווקא שם, זה משהו שאני לא רואה. כאילו, אני, בגלל שאני יודעת על עצמי, ושאנשים, נגיד, היו אומרים לי, ככה וככה, חבר'ה, זה... ואני מאלה שמביאה את החיים שלהם, היום טיפה פחות בכלל ברשת ממה שהייתי, אבל תמיד הבאתי את אני, אותי, על הטוב והרע, כאילו, אין אצלי מלדיבים וכאלה, אבל אני מדברת על השראה, כמו שאמרתי, זה יכול להיות טוב, יכול להיות רע, אני לא מתכוונת, השראה היא אף פעם לא דבר רע, אבל אני אתן לך דוגמה. בקהילה שלי, אני עושה ספורט הרבה. היום קצת פחות שוב. אני מנסה לחזור לזה, אני מאוד אוהבת. ואז מישהי אמרה לי, את השראה ואיך אני לא מצליחה ותעתים את הטעמות, רגע. חייבים לקחת את הדברים בפרופורציות. עשיתי איזשהו פוסט על פרופורציות. את צעירה ממני בעשר שנים. יש לך ילד, יש לך שלושה ילדים קטנים, ילדים צריכים מיוחדים, כל אחת עם מה שיש לה. את לא יכולה, אין לך את הזמן שיש לי לעשות ספורט, למשל, סתם אתם דוגמה. כן. אין לך את הזמן שיש לי לכתוב, אין לך את הזמן שיש לי... אני יכולה להסתכל על נשים צעירות ממני, או לא משנה, גם בנות גילי, אבל לא חשוב, שיש להם את כל זה ועושות פי שתיים ממני. אוקיי? למה אני לא עושה את זה? את מבין את זה?
כן.
והם השראה, הם בהחלט השראה, אני כאילו רואה את ה... ואני לומדת את הדרך, אני קוראת, אני רואה איך הם עובדות, כמו שאמרתי קודם, אני...
Yeah, זה קצת נובע אולי מאיזושהי מחשבה שיש איזושהי דרך so-called נכונה, שאין באמת כזו.
בשביל זה אמרתי, יש בזה טוב ויש בזה רע. אנחנו לא יכולים להסתכל על מישהו, אני לא יכולה להסתכל עליך ולהגיד, אני אעשה מה שאירן עושה, ואני אגיע למקום של אירן עושה.
נכון, כן.
בדיוק. אין דבר כזה. זה נכון בשבילו, אולי זה לא נכון בשבילי, אני יכולה לקחת את הרעיון.
גם זה נכון בשבילי, זה בדרך כלל לתקופת הזמן הנוכחית. זה לא לתמיד.
בדיוק, בדיוק. אני יכולה, נגיד, אני מניחה שרואים אותך השראה, רואים אותי השראה, תרוממנו מתהום המוות, אתה יודע, יש את מהסרטן, מההתמודדות, הדרך שאנחנו מתמודדים בה, זה בסדר. זה, כשבנות, כשאני מלווה בנות, או כשבנות מגיעות לחנות, כשאני מדברת עם לא מעט נשים מתמודדות, אני אומרת, רק תזכרי שלכל אחת יש את הסיפור שלה ואת הדרך שלה. אם אני הלכתי עם קרחת, זה לא אומר שאת יכולה ללכת עם קרחת. ואם אני עשיתי ספורט, זה לא אומר שאת יכולה לעשות את הספורט. את המצאית את הדרך שנכונה לך, שהקול שלך. יש לי סלוגן שנקרא, קודם כל אני עם קוף. תהי קשובה לעצמך עכשיו, אתה יודע, זה גם אני כל הזמן אומרת את זה לעצמי, זה בא מכל מה שאני אומרת בחוץ, זה בא מתוך האמירה הפנימית. ואז אנחנו, אם אתה רוצה שנחזור ל...
כן, בואי נחזור ככה לכמה, כי בעצם הספר, כמו שאמרנו, הוא די קורא תיגר, אפשר להגיד, על הרבה מאוד מתפיסות הקונבנציונליות מקובלות, באמת של מה זה מיניות ומה זה זוגיות ומה זה מונוגמיה ו... ואת בעצם די מנפצת את כל הדברים, כאילו מנפצת אותן אל איזשהו קיר ומציעה הסתכלות אחרת לגמרי על הרבה מהדברים האלה, אז נשמח שככה רגע נדבר על זה.
נכון, קודם כל זה ממש מתקשר למה שדיברנו רגע לפני כן, גם על הנושא של מיניות כשליטה בעולם, וגם על קודם כל אני חושבת שאנשים מקשיבים יותר לקולות החברה מאשר לקול של עצמם. אני חושבת שזוגיות היא בדיוק דבר אינדיבידואלי בזוגיות, כן. בדיוק כמו כל דבר אחר. ההכרחה הזאת של אתם נשואים והורים שלי נשואים forever, וגם אני נשואה 35 שנה, ואני מכירה הרבה נשואים הרבה שנים, אני גם מכירה כאלה שכבר שלוש פעמים החליפו, וכאלה שלא מוצאים... או ש... אתה יודע, המגוון הוא עצום וגדול, ואני לא חושבת, גם בתור נועה, ואישה נשואה, וקודם כל בתור נועה, שיש זוגיות אחת, שהיא נכונה,
אפרופו
מה שדיברנו,
אחת, כן.
בדיוק, אפרופו מה שדיברנו, והנושא הזה, ואני זוכרת את עצמי מאז, ושוב, אני מזכירה שגדלתי בבית, אני אומרת שגדלתי בבית דתי, ובקיבוץ דתי, לא... כי הייתי במקום מאוד מאוד שמרני, הדברים לא דוברו יותר מדי, אתה יודע. זה לא שהיה שם איזשהו חינוך מאוד נוקשה ושמרני, אבל פחות דובר. דווקא ההורים שלי, אנשים שהחינוך שלהם להכלה וקבלה, כי אבא שלי בא במשפחה חרדית, שלושת רבעי ממנה חרדית כבדה, ועוד רבע ממנה חילוניים גמורים, אז החיבור שם, ואבא שלי היה מין באמצע, אנחנו היינו שם בין כולם, וזה היה מדהים, כאילו הנושא הזה של להכיל ולקבל ולשמוע את האחר, ויש משהו שלמדתי זה, את זה, זה מהם. אבל הנושא הזה של זוגיות, וגם של מיניות, הוא משהו מאוד אינדיבידואלי, ואנחנו צריכים ללמוד להקשיב לעצמנו, להרשות לעצמנו, להתנסות, לחוות, ושכל אחד יבנה לעצמו את הזוגיות מהמקום שהוא חושב, שנכון. יש כאלה שטוענים שאהבה זה קודם כל. מה זאת אהבה? לכמה זמן היא באמת יכולה להחזיק מעמד?
איך היית מגדירה אהבה?
אני לא מגדירה. אני קודם כל לא בן אדם שאוהב הגדרות, אם אתה שם לב.
מגדירה, מסבירה, איך את רואה את זה?
קודם כל אני חושבת... mm-hmm. שיש הבדל בין המאוהבת לאהבה, כאילו בין
תסבירי את הניואנס.
שוב, כל הנושא הזה של התרגשות ותשוקה, להתאהב במישהו, אתה גם יכול להתאהב ומחר כבר לא. כאילו, זה כמו לי, בהרבה דברים, לא רק בבן אדם. אהבה, לדעתי, זה משהו שהוא, משהו שאתה רוצה שיהיה איתך כמה שיותר. משהו שאתה מרגיש נכון. זה קודם כל רגש, ויש הבדל בין אהבה לזוגיות. זאת אומרת, על זוגיות צריך גם ללמוד להיות ביחד. אתה נשאר עם בן אדם כי אתה לרוב, שוב, אני אדבר על עצמי, כי אתה אוהב את הבן אדם, ובמשך השנים שאנחנו חיים ביחד, אני גם יודעת שזה הבן אדם שאני רוצה להמשיך לחיות איתו, אז לריב, לדבר, לתקשר, למצוא את הדרך, ויש גם, אני מאמינה שאצל כל זוג, אבל שוב, אני אדבר רק עלינו, יש עליות וירדות גם ברגש.
כן, גמרי.
אני בטוחה שיש תקופות...
זה לא סטטי.
בדיוק, שפחות, פחות... עכשיו, יש את נושא המיניות. מיניות זה משהו נורא אישי, והוא עוד יותר אישי מזוגיות ואהבה לדעתי. הוא גם המקום, בדיוק בגלל שלוקחים עליו שליטה, הוא גם המקום הכי משחרר. כשבן אדם מצליח להיות מאוד כנה עם עצמו שם, נותן לעצמו הכי חופש שם, הוא גם לומד על עצמו המון. כי הכל מגיע שם. הכל מגיע, הכל צף. זה כמו, אני אגיד משהו שאני מקווה שזה בסדר להגיד.
לא מותר להגיד פה הכל. אין צנזורה.
אוקיי. גברים מעוננים מגיל צעיר. מאוד. ושוב, פחות אומרים להם לא. שוב. הכל תלוי בחברה ובמקום, אבל פחות אומרים להם לא. להפך, בהרבה מקומות אפילו, הם בגיל מאוד צעיר לומדים, שזה גם מקום לשחרר מתחים. יש לא מעט שעושים את זה לפני החלטות חשובות, לפני התרגשות גדולה. קיצור, זה כלי שימושי לא רק לסקס, אלא גם לשחרר את עצמך. אצל נשים לא מלמדים אותם. שזה...
לא, גם גברים לא מלמדים, בואי, כאילו, גברים לומדים בדרך כלל על מיניות מלראות פורנו, שזה פחות או יותר הדבר הכי הפוך ממה זה מיניות.
אני מתכוונת, כשאני אומרת מלמדים, אני מתכוונת שכשילד מגיל מאוד צעיר מעונן, הוא מרגיש את ההתפרקות הזאת. כן. אז נכון, שוב, אמרתי, אני מסייגת, אני גם לא איזושהי מדענית חוקרת, כן. אני מדברת מהקצת ידע ומחקרים קטנים שעשיתי לא... לא לוקחת על עצמי עכשיו אחריות של עולם המלואו. דרך אגב, אף פעם, גם חוקרים, אני חושבת, אנחנו צריכים להיות ענבים בעניין הזה. אבל אני, כאילו, מההיכרות שלי, המון גברים, הם מגיעים למודעות הזאת הרבה יותר מהר מנשים.
אוקיי.
או לפחות...
יותר מוקדם אולי.
כן. כן, כי... שוב, כי זה פחות אסור, כי זה פחות... יותר מדברים על זה. ואצל נשים פחות... ואני יכולה להגיד לך מהניסיון המאוד אישי שלי, שכשאני דיברתי עם הרבה נשים ודיברתי על העונג האישי למטרות שחרור ולא למטרות עכשיו קיום יחסי מין או לעשות אהבה או whatever, חלקן לא הבינו מה אני רוצה מהן. עד שהם התנסו. אז יש ומיניות, כשאני מדברת על מיניות, אני לא מדברת על סקס דווקא, על מין. אני מדברת על התחושה הזאת. של אני כאישה, כמגדר,
שזה הרבה יותר רחב מאקט חדירה.
בדיוק, האקט הוא אקט הוונטיל, זה בדיוק מה שאמרתי.
לא, כי יש פה הרבה, זה אפילו מאיך שאני מתהלך ברחוב, ואיך שאני תופס את עצמי בנוכחות שלי החוץ, אז יש לזה המון 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 היבטים. זה לאו דווקא האקט עצמו.
נכון, ברגע שאני שלמה עם מי שאני, ומרגישה יפה, מרגישה כן. סקסית, שוב, לא כן. במובן של סקס, כן. מילות שנגזרות אחת בשנייה. אז זה בדיוק ככה, אז אני יותר משוחרר, אני יותר, אני הולך את זקוף, אתה רואה, הם לא רואים אותי, אתה רואה איך אני מתרוממת ישר, זה זקוף.
כן.
זה מאוד נכון. אני חושבת שאחד הדברים שגרמו לי לכתוב, מעבר לסיפור שממנו יצא הספר, זה כמובן תהליך שאני עברתי עם עצמי, עם העניין הזה ועם ההתנסויות שאני החלטתי שאני כן רוצה לחלוט.
לא, השאלה המתבקשת היא של באמת את כמה הסיפור הזה מביא, כאילו, אותך.
אז כן, אז אני לא יודעת אם קראת את הכתבה ולאישה, אני חושבת שמה שיצחיק אותי אצלך, כאילו קיבלתי את ההודעה שלך, לדעתי, אנחנו תמיד יכולים להסתכל בתאריך, או לפחות ראיתי אותה, כמה ימים אחרי שיצאה הכתבה ולאישה.
אני לא ראיתי את הכתבה
ולאישה. לא, אני מבינה, כי גם לא שמעת את ורדה רג'ל זקונט עכשיו, גם עם ורדה זה סיפור מצחיק, כי כמו שאמרתי, בזכות בעלה בעצם יש לי את הספר, היא קראת את הכתבה בלאישה במספרה, וככה הגיעה אליי. ואז כשהם הגיעו אליי, אמרתי, וואי, איזו סקירת מעגל מהממת. וגם יכולתי לתת לו ספר. אבל זה היה, השיחה הייתה מאוד מאוד מעניינת. תחזיר אותי לשאלה, אני...
את שאלתי את כמה באמת הסיפור מביא אותך.
אז זהו, אז... הסיפור הזה מביא אותי, זאת אומרת, הסיפור שהתחיל את כל הספר נכתב מתוך, אחרי איזושהי חוויה שהחלטתי שאני חווה, ואז כתבתי סיפור, לא קשור בכלום לחוויה שחוויתי, אבל הוא הביא אותי שם לכתוב איזשהו סיפור, וממנו שם נוצרו לי דמויות, והם כבר לקחו את זה קצת יותר לקצה, שם נתתי לדמויות דרור, עשיתי גם תחקירים, הוא מביא אותי גם בדיוק מהמקומות האלה שהבנתי גם על המיניות שלי, כל מיני דברים, ואיך היא תורמת לי להחלים, או איך היא תורמת לי להתכוונן להחלמה, אתה יודע.
כן.
אחד הדברים אפרופו שאמרתי שאני הייתי צריכה לשחרר, שנפל לי הסימון באפיזודה השנייה, היה גם השחרור שליטה משם. את לא יודעת מה יהיה. אין מה לעשות, זה סרטן.
אני חושב שבאופן כללי בחיים אנחנו מאוד מונעים מתוך המקום הזה של לנסות להיות בשליטה, לנסות להיות בוודאות, מאוד חשוב הביטחון. כשבאמת אין כזה. זאת אומרת, אני חושב שבאמת עבורי גם חוויית הסרטן הייתה מין חוויה כזאת שבאה ואומרת כאילו, עלה נידף ברוח, וכאילו אתה יכול לעשות תוכניות זה אחלה, אבל כאילו לך תדע מה יהיה מחר. זה גרם לי לרצות הרבה יותר לחיות בהווה מאשר בעתיד, מה ש... לא נדבר על העבר, כן, אבל...
כן, כן, לגמרי. אני חושבת שאני עושה את זה בלי שאני שמה לב בכלל, כאילו, עם הספר במיוחד, שזה אני גאה בעצמי, גאה בעצמי שאני אומרת שאני גאה בעצמי, כי פחדתי. שוב, יש לי כל הזמן את פחד מחטא היוהרה בצד, רק אלוהים יודע למה, אבל... אחד אולי זה מה ששומר עליי. אמרתי, אוקיי, עכשיו, אני לא ברשתות. וגם המהדורה השנייה שאני מקווה להוציא ממש ממש בקרוב, כי תכף נגמרים הספרים, לא תהיה כנראה ברשתות. וזה עבודה לא פשוטה, אני לא יודעת אם, לא יודעת איפה הספר שלך היה, אבל זו עבודה מאוד לא פשוטה לשווק אותו. ולדבר עליו, שישמעו עליו, כי אני... כי הוא בכלל לא חשוב לי פיננסית, כאילו זה לא המחירה שלו, זה לא הכסף.
בספר אין יותר מדי כסף.
כן, לא, אבל זה לא משנה, כאילו אפילו זה לא, זה ממש לא שם אצלי. אני, כמו שאתה אומר, הוא מדבר על דברים שאנשים לא מדברים עליהם.
אני חושב שהוא פותח שיחה, את יודעת, אני יכול לשתף אותך שאני אגב פניתי אליך ממש עכשיו עם ספר שסיימתי לקרוא אותו, ונתתי אותו לאהובה שלי לקרוא גם כן. זה פתח בינינו שיחות מאוד מאוד מעניינות. כאילו, אני חושב שזה אחד מהדברים היפים בו. זה כי זה דברים שבהרבה בתים או בהרבה קשרים, זוגיות, whatever, שלא נקרא לזה, לא, 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 לא מדברים עליהם או לא רואים אותם כאפשרויות. וזה, כי הוא בא ומערער, כאילו, מה פתאום חילופי זוגות? מה פתאום יחסי שליטה ו-BDSM? אתה יודע, זה דברים ש... בכלל, שאתה אומר ב-DSM, אז לרוב האנשים יש בראש איזושהי תמונה מאוד ברורה של בגדי אור שחורים ושוטים וכל מיני דברים כאלה, וזה קצת יותר רחב מזה.
הרבה יותר רחב מזה, לגמרי.
אז אני חושב שהוא מצוין בהקשר הזה באמת של לפתוח את השיח הזה.
זה גם בקטע של לפתוח את השיח הזה, בגלל זה... אלה שאומרים לי אל תקדלגי את זה כרומן אירוטי, כפרוזת מקור, זוגיות, כי זה באמת שם, וזה גם...
לי זה פשוט הופיע כספר על החיים, כאילו, ככזה.
העניין הוא של, אתה צריך, היום בעידן שלנו, אתה צריך להתקטלג את עצמך לז'אנר. ואני פשוט לא ידעתי, כאילו, איפה אני שמה את זה?
ז'אנר חדש.
זה מה שאני אומרת, זה ז'אנר שנקרא, אירוטיקה מהחיים, או בלי אירוטיקה, לא יודעת. נראה, אני צריכה לראות מה אני עושה עם זה, אבל זה בינתיים... כרגע זה ככה, מי שקורא, ואתה יודע, והסקירות שאני מקבל, באמת, כי הסקירות, לא, רובן לא הולכות למקום ה, לאירוטיקה, הן מדברות על דרך.
אני באמת לא חושב שהוא... לא, לא. אני באמת לא תפסתי אותו עד לפני השיחה שלנו כספר אירוטי, ממש לא.
אני ממש שמחה לשמוע את זה. כן, ממש. אני ממש שמחה לשמוע את זה.
הוא ממש לא נופל לי לקטגוריה הזאת.
נכון, כי זה, אתה יודע, אתה לוקח אותי אחורה לשיעור שלנו בגיבור התרבות, על ההבדל בין פורנו לאירוטיקה. אירוטיקה זה כשיש לך את הפורנו, מה שאנשים קוראים פורנו, בתוך הסיפור, זאת אומרת, הוא חלק מהסיפור. כאילו, אתה לא יכול לקרוא את הספר הזה בלי החלקים ההם. אין מה לעשות. יש למשל כל מיני סופרות ש, ש, אתה יודע, אנשים ש, שקשה להם לכתוב את זה, שלא אוהבות לכתוב את זה. לא חשוב, כל אחד יש כאלה שגם לא יכולות, לא יכולים, אני מדברת כרגע על נשים, לא יכולות לקרוא. זה בסדר, אתה יודע, כל אחת ודרכה. והן מגיעות לכל מיני קטעים בספרים שלהם, שזה כאילו נדרש. אבל הן לא יכולות לכתוב את זה. כאילו, הן לא יכולות. אז הן לא, אז הן נותנות כל מיני... אני יכולה להגיד לך שאני יכולה להרגיש את זה בספר. זה חסר לי. לא כי אני צריכה עכשיו אקט, חסרים לי. כאילו, זה לא שאני צריכה את זה, אבל זה חלק מהספר. הוא כאילו...
כאילו, זה לא טבעי בלי זה בעלילה.
זה לא טבעי בלי זה. גם אין מה לעשות יחסי מין. הם חלק מהחיים שלנו. שזה חלק מהחיים,
בדיוק. אבל אני חושב שזה חלק אולי גם מהבשורה שאולי הספר מביא, כי זה באמת שם את העניין הזה של יחסי מין ומיניות מאוד במרכז, כאילו, ואולי דווקא עם הסרטן שיש ברקע, זה מין, כאילו, הכי אנטיתזה לדבר הזה. באיזושהי צורה. כי...
נכון, כי אני לא יודעת, אני צריכה, דווקא המפיקה שלי שלחה לי קישור, ואני רק צילמתי את הוואטסאפים. יש דווקא בזמן האחרון מחקרים על הנושא הזה, בכלל, אנחנו יודעים שמגע הוא דבר מרפא.
לגמרי. מגע, אהבה, בכלל.
בדיוק, כל מה שהוא מזרים בנו אנדורפינים טובים, ומיניות היא חלק משם, גם מין, גם האקט המיני כזה או אחר. שוב, אנחנו לא ניכנס, יש כמובן כל מיני סוגי סרטנים, יש כאלה שאי אפשר, נגיד סרטן הצוואר הרחם, או כל מיני כאלה, יש דרך אגב שחלק מהטיפול הוא כן, סוג מאוד מסוים של ויברטור, שמעשה שם את זה כדי להמריץ שמה, אבל עדיין נגיד צריך להיזהר בכל מיני דברים אחרים, אבל עדיין גם חדירה היא לא סקס, כן. אוקיי? יש כל כך הרבה דברים אחרים, בנושא הזה, והוא מפיח בנו כל כך הרבה
אנרגיה,
חיים.
אנרגיה, כן.
בדיוק, פיזית, ביולוגית, זאת אומרת, מחקרים, אני לא צריכה עכשיו כן. לשבת וזה, אני דולה, אז אני יכולה לספר מה זה, מה זו לידה שהיא מאוד דומה לתחושת אורגזמה, שלא ירגו אותי. אבל הוא מפיח בנו המון דברים פיזיים ונפשיים ורגשיים. אני חושבת ש... הוא אחד מהיצרים הכי מחיים שיש. שהוא יצר הישרדות מאוד גדול, עזוב יצר החיים. כן. כשאנחנו נמצאים במצב הישרדותי, הוא...
אבל מעבר להישרדות, כן, הישרדותי, אני חושב שזה מאוד, כאילו, ברור גם בהקשר הזה של הרביעה וכו', זה משהו מאוד, אני חושב, זאת אפילו פיזיולוגי של, של בני אדם כדי להתרבות, או בכלל בעלי חיים.
כן.
אבל יש כאן משהו שאני חושב שבאמת ברמה האנרגטית, הרוחנית, לא יודע איך לא כשאני רוצה לקטלג את זה, אבל זה משהו שבאמת מכניס בנו אנרגיה חדשה וחיים חדשים, והוא בהרבה ביטוי, האנרגיה המינית הזאת היא ביטוי אחד שלה, זה דרך יחסים או סקס. אבל
נכון.
יש לה עוד הרבה מאוד ביטויים אחרים.
לגמרי.
הוא יכול לעבוד דרך יצירתיות, הוא יכול לעבוד בהרבה הרבה הרבה ביטויים נוספים.
לגמרי, לגמרי.
אתה יודע, אז אזכיר רגע שאנחנו מדברים, לפני כמה שנים יצא לי להקשיב לאיזשהו פודקאסט מאוד מעניין, שהיה נקרא Dying for Sex.
אוקיי.
אמריקאי, יש לך לך קישור, אני חושב שיענה
אוקיי,
אותך.
אוקיי, אוקיי.
סיפור, אני לא יודע לקטלג אותו עצוב או שמח, או, בין, או שניהם כנראה, אבל בגדול זה על מישהי שהיא גילתה שהיא חולה בסרטן מאוד מאוד קשה, ותוך כדי המחלה מתגרשת ויוצאת לאיזשהו מסע של חקירה מינית, והיא פשוט מקליטה עם חברה טובה שלה את החוויות שלה. יש שם, אני לא זוכר, 6-8 פרקים, הפרק האחרון זה כבר החברה מקליטה לבד אחרי שהיא הלכה לעולמה, אבל הוא מצחיק בטירוף, וזה פשוט גם כואב לא פחות, כאילו זה בא ביחד. וזה ממש, בחוויה שלי שהקשבתי לזה, זה באמת איך דרך המסע חקירה המיני שלה, היא עושה השלמה עם עצמה, והיא עושה השלמה עם החיים, והיא עושה השלמה עם יחסים. והיא מגיעה, גם מגיעה למוות שלה הרבה 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 יותר שלמה. זה היה הרבה יותר בביטוי, הרבה יותר במלאות.
היא חיה.
היא חיה. זהו, אולי היה, אוקיי, זה המילה שהייתה חסרה פה, שהיא חיה.
כן.
וזה, אני חושב שזה באמת משהו שהוא מאוד מאוד, היה מאוד יפה להקשיב לו. אני הייתי מרותק לכמה פרקים האלה.
לא, זה נשמע, אני אשמח כמובן לקבל את הקישור.
נשים גם קישור בדף של הפודקאסט, ככה שמי שירצה אז יוכל להגיע לזה.
כי זה לגמרי מרים את החיים. אבל, ומה שאני גם מנסה להסביר, יש אנשים שזה קורה להם טבעי, הם מיניים מאופן המהות שלהם, הם לא שמים לב לזה, והם הרבה יותר חיים. כשאני שמתי בקהילה שלי שאלה על הנושא הזה של המיניות שלך בזמן משבר או מחלה, כי אני מאמינה שזה גם לא רק בזמן מחלה, גם משברים קשים ו... וכבר, ובקבוצה שלי יש לא מעט נשים שהן לא חולות בכלל, עברו כל מיני משברים והן משתפות בנושא. והיו כאלה שהיו כתבו, מה זה בכלל בתקופה הזאת? מי בכלל חושב על זה? מי בכלל רוצה? הליבידו כאילו. עכשיו, זה הרבה בראש שלנו. ואנחנו גם מחונכים, שוב, אני אומרת,
זה לא אבא ועניין.
בדיוק, זה לא אבא ואימא, זה החברה.
משהו תרבותי.
העולם. ברוב התרבויות, ברוב העולם, אנחנו מחונכים שמיניות ומין זה הסוף בשרשרת המזון שלנו. אנחנו לא צריכים את זה כדי לחיות. ואני חושבת שהספר שלי מנסה להגיד משהו קצת אחר. אני גם חושבת כנועה שאנחנו, זה בהחלט חלק חשוב מאוד מהחיים שלנו, ולא רק בגלל מה שהוא נותן לנו לגוף ולנשמה, ובלעדיהם אנחנו לא בני אדם.
לגמרי. בואי רגע לא נתגע בעוד נושא באמת שאת מדברת שם, זה עניין שבאמת של יחסי שליטה.
אוקיי.
תתארי רגע לטובת מי שלא מבין את המושג הזה, מה זה אומר ומה מעניין בזה.
כן. ביחסי שליטה, שבעיקר שומעים עליהם בחדשות, במקומות הרעים שלהם, בעצם כשהם קודם כל צריכים להיות בהסכמה. ברורה לחלוטין משני הצדדים, כשאנשים עושים את זה בהסכמה, זה בא ממקום, כאילו, כשזה לא בהסכמה, זה abuse, אוקיי? כשזה בהסכמה, זה צורך ורצון של האנשים, של שני הצדדים. ומי שמתנהל ככה, גם כשמי שמולו לא עושה את זה בהסכמה, זה לא יעשה לו שום דבר. זה לא יהיה לו טוב.
זה לא יכול להתנהל מתוך כפייה.
בדיוק. שוב, אני אומרת, כן. כשלא מדובר באביוז, יש כן. אנשים, unfortunately, שמשתמשים בדברים האלה לדברים אחרים. המקום הזה, המערכת יחסים הזאת, היא כמובן צריכה היכרות, כאילו, אתה לא הולך למישהו שהיום הכרת, כאילו, אתה יכול ללכת אליו ולהכיר, ורק אז יש שולט ויש נשלט, נשלטת, והיא מאפשרת את הסרת אחריות, היא מאפשרת חופש מאוד גדול, קוראים לזה התמסרות, אבל ממש טוטלית, למי שנמצא מולך, שיעשה מה שהוא רוצה, סוג של כלי מתוך רצון, כי הוא מאפשר גם לך חופש.
לנשלט.
כן, לנשלט, לנשלטת. הוא מאפשר חופש, הוא מאפשר שחרור, הוא מאפשר לך לא להיות. פשוט לא להיות עכשיו. את לא שם, את לא צריכה להחליט שום דבר. את רק, כן, רק לי, רק, וזה גם מענג כמובן, זאת אומרת, אנחנו פה נמצאים במקום שהוא טוב, במקום שהוא עושה לך טוב. אני חושבת שאיך שתיארתי את זה, זה ברור, אבל אני מדגישה. את יודע, זה לי, למשל, חוויה שכזאת היא מאוד הראתה לי איך אני מתמסרת לטיפולים, לסיטואציות המגעילות שאחרי, בוא נהיה כנים, איך מרגישים אחרי כימותרפיה. בסדר, יש עכשיו משהו אחר ששולט בי, שמנקה אותי, שעוזר לי להחלים, אז זה כואב, אז זה לא נעים, אנחנו לא נפרט את כל התחושות, כל אחד עם החימו שהוא עבר והתחושות שהוא עבר.
אני בשמחת החימו לא הייתי צריך,
אבל
הקרנות עברתי, כן.
גם הקרנות יכולות להיות לא נחמדות.
כן, לגמרי.
אז כל תלוי במיקום שלהם, בעוצמות שלהם וכו'. אז יחסי שליטה גם, אנחנו שוב לא מדברים על 24/7, יש גם כאלה, יש זוגות שחיים ככה, ושוב, זה בהסכמה ורצון, וגם שם זה לא 24/7 יחסי שליטה, אלא יש שם זוגיות.
רק אולי שווה להגיד כאן שזה הרבה מעבר למיניות דווקא.
לגמרי.
זה בכלל יכול להיות על החיים עצמם. זהו,
מה שהתכוונתי להגיד, בדיוק מה שהתכוונתי.
אולי תתני רק איזושהי דוגמה סתם לסיטואציה, כדי שאנשים יהיה להם בראש קצת יותר להבין את זה.
כן, שוב, כמו שאמרתי, המיניות היא כלי לשלוט בו. אוקיי, אני נותנת גם בספר כל מיני דוגמאות, כאילו איך הוא שולט במרחוק, כאילו על ידי משימות.
כן.
זה התחושה הזאת של מותר להיות בובה לפעמים, אוקיי? וגם שכשנותנים לך הוראות לחלק מסוים של היום, של הזמן, של השבוע, כל אחת עם מה שמתאים לה, מה שמתאים להם, שוב, זה המקום הזה שלה לשחרר. אורה יכולה להיות מה את לובשת, או תצלמי לי אותך בדרך מסוימת, זה ממש לא צריך להיות עירום, או מציצי בחוץ, או כל מיני כאלה, זה שותה קפה. תעשי בשבילי משהו שכאילו רק את ואני יודעים, כאילו שוב, זה לא כן. חייבים להיות דברים מיניים, שוב, אני אומרת, זה מעורר, זה מרגש נורא, והרבה פעמים כשאנחנו מתרגשים, זה נוגע לנו בין הרגליים.
מעורר את האנרגיה המינית.
בדיוק. כן. וההתעוררות המינית הזאת, האנרגיה המינית הזאת, היא, סליחה שאני אשתמש במילים של מינים, היא מעמידה לנו גם את המוח.
כן.
היא גם מעוררת לנו את הלב, היא מעוררת את כל האנרגיה בפנים.
אני פה אולי רגע משהו מהקשר הזה, אני הזכרתי קודם במשפט, אבל האנרגיה המינית שאנחנו לא נותנים את הביטוי הפיזי, אז היא נשארת בגוף והיא באמת באה לידי ביטוי, היא עולה למוח, אפשר גם לתעל אותה, ממש יש,
נכון.
יש דרכים, יש כלים, נשימות, דברים מסוג הזה שאתה יכול ממש לתעל אותה בגוף, וכשהיא עולה לנו באמת לראש, אז היא מעוררת בנו יצירתיות והשראה, ואפילו יכולות תקשור ברמות מסוימות, זאת אומרת, היא מאוד, אנרגיה מאוד 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 חזקה.
אישה אחת בקהילה שלנו, אני זוכרת שדיברנו על נושא של, אם את סקסית, אז את גם מינית, כי יש המון נשים, אנשים בו, גם גברים, שאתה מסתכל עליהם, אתה רואה את האנרגיה שלהם, של איך הם מתנהלים, הם לגמרי סקסים. והיא אמרה לי, היא אומרת לי, אם את היית יודעת כמה אני לא מינית, היית מתה. אז אמרתי לה, את כן, את פשוט מטעלת את זה למקומות אחרים. את הבן אדם הכי חי וסקסי שראיתי אי פעם, כאילו רוקדת, מתנהלת, כאילו אתה לא יכול להתעלם מזה.
כן.
והפוך, תראה, גם אני יכולה להגיד לך שגם יש, שזה אולי משהו קצת יותר מעניין, וזה, אני חושבת, גם כן קצת שאלה של חינוך, שיש אנשים שמסתכלים או קוראים את הספר ומכירים אותי, אני חושב שאתה רואה שאני נראית ילדה טובה. אני ילדה טובה. כבר בת 58. שוב, אתה מבין, זה מושגים שאת הבית, הילדה הטובה הזה. ואומרים, אבל איך היא בכלל מדברת על הדברים האלה? היא בכלל לא נראית לי אדם מיני. עכשיו, מי שמכיר אותי יותר טוב, מכיר את האנרגיות שלי, אז חוץ מזה שזה באמת לא דברים שמטרידים אותי, בטח לא היום. אבל זה בדיוק מראה לנו איך אנשים מסתכלים על אנשים.
כן, שיש להם אולי איזשהם שטנצים מאוד ספציפיים של מה זה אדם מיני ומה זה לא.
בדיוק, בדיוק. מה חונכת? כאילו, אישה סקסית היא אישה שתלך עם חשוף גדול, אישה שתעקז, אישה שתרקוד באופן חושני, כאילו, יראו את הסקס עליה, וזה ממש לא נכון. זה ממש לא נכון. יש הרבה אנשים בעיניי מאוד סקסיים, גברים ונשים, שום דבר מזה, הם יכולים להיות לבושים חנות. זה, מה, זה באנרגיה, זה בדיבור, זה בהתנהלות שלהם.
טוב, אני לאחרונה התחלתי פינה חדשה בפודקאסט.
אוקיי.
את לא שמעת את זה עדיין.
אוקיי.
כי כשאנחנו מדברים זה עוד לא פורסם בפרק הראשון, אבל זה נקרא שאלה בהפתעה.
נהדר.
אז יש לנו כאן שתי חבילות קלפים, יש פה ירוקה ויש פה צהובה, אז קודם כל תתחילי בלבחור צבע.
ירוק.
ירוק. אז בעצם מה שיש לנו כאן זה קלפים, אני ככה פותח תוך כדי שאנחנו מדברים.
אוקיי.
ועל כל קלף כאן יש שאלה, שלא אני ולא את יודעים מהי.
אוקיי.
אוקיי? ואת בעצם הולכת למשוך כאן מהחבילה כאן איזשהו קלף, ונראה מה השאלה שיוצאת ועל מה אנחנו הולכים לדבר.
אוקיי.
אוקיי. אתה שני כאן?
כן, כי יש כאן...
אוקיי.
כן.
אוקיי, מהי הדרך הכי בטוחה לתפוס את תשומת הלב שלך?
וואי, איזו שאלה. וואי, זה צריך להיות תשובה שנשלפת.
לא?
לא, אני אומרת, כאילו אני מנסה לחשוב, יש כל כך הרבה, להכין אוכל טעים. התעסקות עם אוכל, כן.
אוקיי, עיסוק
באוכל. אבל שוב, זה כאילו, אם אנחנו... עניין של לדבר עם ברחוב, כאילו, אדם הולך ברחוב. אם אנחנו מדברים, נגיד, עם ברחוב הצבעים, כאילו, אם זה יהיה בן אדם צבעוני, לבוש צבעוני, מופה, ישר אני אסתכל. אם אנחנו מדברים על מבט, על תשומת לב הזאת.
אבל אמרת רגע משהו על התעסקות עם אוכל, אז אני רוצה רגע לשנייה לחזור על זה, כי גם אמרת שזה אחד התחומים שהם מאוד מעניינים אותך. מה בעינייך אם קיים הקשר בין אוכל למיניות?
או, מאוד. קודם כל, הוא חלק מזה לדעתי. הוא חלק מהמיניות שלנו. אני חושבת שהאנשים שמתעסקים עם אוכל, יש להם את זה. כאילו, יש שם את האנשים שבאמת אוהבים להכין אוכל, עושים את זה באהבה. כמו שאתה אומר, הם מתעלים את האנרגיה הזאת לשם.
אני חושב שזה עוד ביטוי של זה.
ממש, ממש עוד ביטוי של זה.
כי גם באוכל יש משהו של חיים.
מאוד. אוכל הוא גם אחד מיצרי ההישרדות והחיים שלנו. זאת אומרת, נכון שבלי אוכל אנחנו יכולים לשרוד יותר מאשר בלי מים, ועדיין.
כן.
עדיין באיזשהו שלב נפסיק לשרוד, אם לא נוכל. אפרופו אנורקסיה. ואולי אני לא אשכח שבאיזשהו שלב, אני לא זוכרת מתי זה היה, הייתה לי איזו שיחה עם איזה בחור צעיר יחסית, הוא אמר לי, אבל את מאוד מינית. אז אני ככה, ועכשיו לא היה לנו שום מפגש כזה. אבל כן נפגשנו לקפה ולכל מיני שיחות של דברים אחרים, זה היה באיזשהו הקשר, הוא לא אמר את זה באיזשהו הקשר של להתחיל איתי או משהו כזה. דיברנו בנושאים שאני מדברת עליהם. ואתה יודע שבעולם שלנו עדיין, כשאתה מדבר בנושאים האלה, אנשים מרגישים חופש לעצמם. האמת היא שאני לא נתקלתי בהרבה כאלה. ממש, אני לא יודעת אם להיות גאה בעצמי או לא, או להרגיש ש... אני צוחקת. אני מאוד אוהבת שאנשים יודעים לשים דברים במקום. ואז אמרתי לו, אבל כאילו, מה, איפה אתה רואה? זה אומר לי, איך ששתית את הקפה שלך?
וואלה.
כאילו, זה כל אחד גם איך שהוא רואה.
זה בדיוק שחזרנו על מה שדיברנו קודם, שבאמת המיניות היא אפילו משהו ביציבה או בהליכה, בנוכחות שלך, זה לאו דווקא ביחסים עצמם.
נכון, לגמרי לא. לגמרי לא. ושוב, בגלל זה אני אומרת, זה משהו, הספר הזה, בגלל זה אני גם מסכימה לקצב שלו, שהולך לאט, ואני גם לא אדם... שיודע לשווק באגרסיביות, או גם אין לי את היכולת הזאת במי שאני, כאילו, גם אני לא רואה, אני לא רואה נכון, אני שום דבר לא עושה ככה. אז גם זה צריך לבוא מפה, מהתשוקה, מהרצון. ואני כן רוצה שהוא יגיע, הרצון שלי היחיד עם הספר הזה, שיגיע לכמה שיותר אנשים, ואני מקבלת גם תגובות. ממש בשבוע האחרון קיבלתי... לא בשבוע האחרון קיבלתי שתיים, והייתה עוד אחת די בהתחלה, מישהי שקנתה בקמפיין. תגובות מסתייגות מהספר, לא מהמקום... שתיים מהן גמעו אותו מבחינת הלקרוא,
כן.
הכתיבה, כמו שדיברנו. אחת, היא לא כתבה כלום על כתיבה, היא קוראת, והיא אמרה שהיא פשוט... היא פשוט לא מסוגלת לקרוא את הקטעים המיניים, אז זה פשוט... זה קשה לנורא.
וואלה.
ו... אחת מהן, שגם הרשתה לי לפרסם את זה בעילום שם, אני לא אגיד מילה במילה מה שהיא אמרה, אבל למה מאוד אהבתי את התגובה שלה? היא אומרת לי, אני, זה אימת אותי.
זהו.
עם החוסר שלי, עם מה שאני מסכימה לוותר עליו בחיים שלי. אני לא יכולה להמשיך לקרוא את זה עכשיו, אני אמשיך אחר כך.
זהו, רציתי, כשסיפרת על הראשונה, זה מה שעלה לי, שההתנגדות היא אולי ממקום שזה באמת מאמת עם משהו.
אבל היא לא כתבה את זה, אז אתה יודע, אני לא, אני ממש לא נכנסת. והשנייה,
אבל אני יכול להבין למה זה, כי כמו שאמרתי קודם, באמת הוא מציף הרבה נושאים והרבה דברים שהם בניגוד למחשבה קונבנציונלית, תרבותית, חברתית המקובלת.
אז על הראשונה, אני פשוט לא יודעת אם אני יכולה לדבר על זה, כאילו להגיד עליה, אז אני לא אגיד, אבל הראשונה שקיבלתי, שהיא קראת הספר ב-24 שעות, כאילו היא אמרת, הייתה מרותקת, למה שהפריעה? זה נושא כל הזוגיות בספר. וזה היה מאוד מעניין. אני לא אוכל לדבר עליה יותר מדי, כי אז, כי אני פשוט לא יודעת אם לא שאלתי אותה מראש, אז לא חשבתי שנגיע לשם. אבל זה בדיוק, זה היופי. ובגלל זה אני אומרת לאנשים, לא מצא חן ביניכם, או משהו לא אהב. אני רוצה לקבל את התגובות האלה. זה, כמו שאתה אומר, זה פותח שיח, לא צריכים להסכים איתי. אני גם לא נותנת פה שום,
בדיוק, כן, פה גם איזושהי אמת אחת.
כן, אוטוריטה, כאילו, אני לא, כתבתי ספר. אתה יודע, תמר וגיא, יש להם את החיים שלהם.
תמר וגיא זה הגיבורים של הספר, מי שלא.
כן, אוקיי. כן. נועה ויהודה, יש להם את החיים שלהם.
כן.
וזה בהחלט ספר שאין לי שום ספק שלא כולם יאהבו. אני כן מאוד, כאילו, אחד הדברים שכן מחמיאים לי, אפרופו לתפוס את תשומת הלב, אם אני, בנושא הספר, רגע, זה באמת כשמדברים איתי על הכתיבה שלי, שאנשים קוראים את הספר, שהכתיבה מרתקת,
כן,
אותם.
הוא מאוד קולח, הוא מאוד קולח, הוא מאוד
ושוב, מאוד אני אגיד תודה לעורכת שלי פה, כי לא, באמת, כן. היא פשוט תרמה שם לעניין הזה מאוד.
אני חושב שעורך טוב, כן. נושא פלאות לספר, אני יכול גם בספרים שלי להגיד את אותו דבר לגמרי.
לגמרי, ואני מוחמת מזה, כי מעולם לא חשבתי שיש בי את היכולת לגעת באנשים עם, בכתיבת מילים, באמת. גם כשכתבתי במחברת, ואני זוכרת שפעם ראשונה שמתי את השיר שלי באיזה פורום, בתפוז, ואנשים הגיבו לזה בצורה, ואתה יודע, יש כתיבה, זה עולם ענק, וכל אחד מאיתנו יש את היכולות שלו ואת השינויים שלו ואת ה, אבל זה שאני נוגעת באנשים שהמילים שלי מצליחות לחדור באמת, אתה יודע, להיכנס פנימה, כן. לגעת, לא חשוב במה, להזיז, זה,
כן, זה מאוד חזק.
זה זכות, באמת.
תגידי, אם הייתי יכול לסדר לך שלט חוצות ענק, ששמים אותו במרכז העולם, שכל אחד בעולם יכול לקרוא מה כתוב עליו, איזה, מה היית רושמת שם?
אוי. אני רוצה להגיד, תחיו את החיים בדרך שלכם, אבל זה צריך להיות הרבה יותר חזק מזה. אני חושבת שיש לי משפט, אני לא זוכרת אותו בדיוק פה, אבל מין הוא יצר החיים, הוא לא מותרות. מיניות.
כן.
לא מין. תשתחררו. אני חושבת שזה.
משה. יש איזושהי שאלה שהייתי צריך לשאול אותך ולא שאלתי?
צריך, אף פעם לא. לא. לא, אני חושבת אתה אמרתי לך בהתחלה שכאילו הופתעתי, במיוחד כשהסתכלתי במה מדובר עושים שינוי, והבנתי שמדובר באנשים שממש עשו שינוי בעסק וזה.
לא, לא תפור בעסק.
לא, שעשו, היה להם מהפך בחיים.
כן.
שלרובה מניב עסק.
לא, לא דווקא. לא? לא, 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 אני לא הייתי מגדיר את זה ככה.
כי רוב האנשים שאני שמעתי, לא, בסדר. אוקיי. יכול להיות שאתה לא מגדיר את זה ככה, אבל רוב האנשים שאני שמעתי, תקשיב, אני לא שמעתי את הכל. כמו שאתה מבין, הם פודקאסטים ארוכים, אז אני שומע, גם כמו שאמרתי, אני שומעת אותם בחלל, ולפעמים אני שומעת פרקים, לפעמים אני יוצרת, ואחר כך ממשיכה לשמוע. בכלל, עולם הפודקאסטים, האמת מרתק אותי, אני מאוד מחפשת דרך מתאימה לי להיכנס לשם, כי גם אני אוהבת לדבר כמו שאתה שם לב. לא פחות מאשר לכתוב. אז לא, זהו, אני זוכרת שכשעניתי על כל השאלות בהקדמה אמרתי, טוב, אם הוא ישאל אותי על עסק, מה אני אגיד לו? כי אני באמת, כמו שאמרתי, אני נמצאת בחנות הזאת, אני, יש לי את הקהילה שלי, אני מלווה אנשים והכל, אני אפרופו ייעוד וזה, אז אני מחפשת את הדרך להביא אותי, היום, פעם להגיד משפט כזה בשבילי היה נורא והיום. אם באמת עברתי שינוי מאוד משמעותי, זה לרצות ולא לפחד מזה. אז אני לא חושבת שיש שאלה ש...
אוקיי. יש שאלה שאת רוצה לשאול אותי?
וואי, זו שאלה שיכולה לפתוח פודקאסט. כאילו, קראתי עליך, אני יודעת מאיפה הגעת, אני יודעת מ... ובעצם האמת שהייתה לי את השאלה, אבל אתה די ענית עליה, כאילו, מאוד עניין אותי לדעת איך הגעת לקמפיין שלי, כי בעצם הבנתי שקנית את הספר, ושהגעת עליי דרך הקמפיין, ולא דרך הדברים אחרים שקרו אחר כך. אז ככה, אז די ענית לי על השאלה הזאת, אבל כן, אם לא קשור לכלום, מעניין אותי איך הגעת לפודקאסטים.
לעולם של הפודקאסטים?
כן. כי אתה עושה אותו כבר כמה...
כן, אז האמת שהתחלתי לקיים רעיונות עם כל מיני אנשים מעניינים כבר אי שם ב-2008, עוד לפני שאני חושב הפודקאסט נהיה כל כך פופולרי וידוע. זה לא היה בפורמט כזה של פודקאסט, גם לא חושב שהיו אפליקציות פודקאסטים כמו שאנחנו מכירים אותם היום, אבל הייתי עושה רעיונות כאלה, והאמת שרעיונות האלה עוד עדיין באתר שלי, ואנשים עד היום מאזינים להם, אני חושב שמעל 250,000 האזנות או משהו כזה.
יופי. כן.
ומצאתי שיש באינטראקציות אותי משהו שמאוד מעניין, ואמרתי את זה גם בתחילת הפרק, מהסיבות האנוכיות שלי, של להכיר אנשים ולאפשר לי ככה לצלול לתוך עולמם, ואי שם ב-2019, שפודקאסטים כבר נהיה הרבה יותר פופולרי וכולי, אז התחלתי את הפודקאסט הראשון שלי, שנקרא כסף טוב, שהוא היה הרבה יותר עסקי במהותו ובאוריינטציה שלו, והגעתי איתו עד לקורונה, לסגר הראשון, ובסגר הראשון...
כשקורונה עשתה לנו.
כן, אני ככה עם עצמי עוד עברתי דברים שם ו...
רגע, אז אתה את הסרטן שלך?
הסרטן...
לפני הקורונה?
לפני הקורונה.
כן, כן ממש בעצם, לפני, כן, בעצם כן, כמוני.
בעצם הפודקאסט הראשון שלי התחיל קצת אחרי שהחלמתי עם הסרטן. וכן, הקורונה הייתה בערך שנה וקצת אחרי. ואז בקורונה קצת ככה, כל העולם נעצר וגם זה נעצר, והפורמט של הפודקאסטים מאוד עניין אותי, התוכן של פודקאסט הוא כבר פחות משך אותי, ואז כאילו ראיתי שמה שבאמת הכי עניין אותי זה השיחה האנושית, פחות לדבר על עסקים, אלא השיחה האנושית. ומשם בעצם נולד הקונספט הזה באמת של הפודקאסט עושים שינוי, ואנחנו היום, שאנחנו מדברים כבר פרק, אני חושב 92 עלה לאוויר, אנחנו רואות אותו לפני הפרק המאה, עשרות אלפי האזנות, ובאמת בעיקר הרבה מאוד אנשים מאוד מאוד מעניינים שזכיתי להכיר דרך זה, וזה באמת אולי דברים עבורי, עבורי הכי כיפים בחוויה הזאת.
לא, אני הקשבתי לכמה וכמה, זה בהחלט עולמות מרתקים.
כן.
מאוד מעניין. טוב?
טוב, מי שרוצה להתחבר אלייך, ליצור קשר, להתחבר לעשייה שלך, לקנות את הספר, מה, איך הדרך הכי פשוטה לעשות את זה?
אוקיי, אז קודם כל, הטלפון שלי, 052-682-6776, הוא יהיה כתוב.
אוקיי, תגידי אותו פעם לאט.
052-682-6776, וואטסאפ, ואני מגיבה, הספרים המודפסים לא ברשתות, כמו שאמרתי, אני מקווה, כן, מתישהו אולי להכניס לחנויות עצמאיות, אבל כרגע הם...
כן, אבל ניתן לרכוש דרך האינטרנט, דרך האתר שלך.
כן, אז זהו, אז דרך האתר שלי, בדיוק.
אנחנו נשים קישור גם מהדף של הפרק.
בדיוק, אפשר להיכנס לאתר שלי. ודיגיטלי יש בעברית, בגטבוקס, בביבוקס, פשוט להיכנס וחפש מוות קטן, ונוע גביש, שניהם יש אחד. נוע בלי וב.
כן.
שתמיד שואלים אותי על זה בלי, אבל זה סיפור אחר. ואני כמובן בפייסבוק, נועה גביש, ובאינסטגרם אני נועיתי. זהו, ממליצים לי לפתוח בטיקטוק, אבל נראה לי שאני בתור בגיל שלי קצת. אבל כן.
אז אנחנו נושאים כמה קישורים לכל הדברים האלה, וגם ככה דיברנו עליהם פה בדף של הפרק בפודקאסט, תכנסו לאתר של הפודקאסט doingchange.co.il, תחפשו את הפרק עם נועה, ויהיה לכם שם את כל הקישורים בגישה פשוטה. זהו, אני רוצה להגיד המון תודה שהגעת והתארחת גם בפרק, היה לי מאוד מעניין, אני בטוח שגם למי שהזין עד כה.
אני מאוד מקווה, ואני ממש ממש רוצה להודות לך, היה לי ממש כיף, וגם היה לי מאוד מעניין. כן. ממש ממש תודה שהזמנת.
מעולה, אז להתראות.
להתראות.
זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב, או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא אותו באתר הפודקאסט, doingchange.co.il, את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט, ואנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר doingchange.co.il. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל feedback@eranstern.co.il או בפייסבוק שלי facebook.com/eranfanpage. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושלחו להם את הפרק. במילה אחרונה, אבל חשובה. אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים את השינוי בוער בכם, אם החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם מוכנים לעשות את מה שצריך ולא את מה שנוח כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות, ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחייכם. לתאום השיחה ייכנסו לאתר eranstern.co.il/doingchange, ושוב eranstern.co.il/doingchange. אני ערן שטרן, שמח שהזנתם, ונשתמע בפרק הבא.